חינוך הקדושה ברוך השם פה. חילו אורחים ואורחים ובחילו לסדה, אותיות יוצא ואותי דבר כי בחודש השנים שם כל ישראל. באים להמשיך בעזרת השם בתיקוני הזוהר, תיקון נון ג' שכבר התחלנו. ודיברנו על הגן העליון ועל הגן התחתון. אנחנו בדף תרל"ט. שואל רבי יהודה את רבי שמעון בר יוחאי עליהם השלום. אמר לרבי יהודה, שאל עוד לרבי שמעון, השכינתת התאה היא גן. הרי השכינה התחתונה נקראת גן. כנזכר לאל, בתמם עץ החיים נטוע, ששם נטוע עץ החיים. אז יש בעיה. אם עץ החיים נטוע בגן, זאת אומרת שעץ החיים, שהוא תפארת, נטוע בתוך המלכות. נטוע זה לא שהוא בעצם נכנס לתוכה, אלא שהוא מושך חיים ממנה. ולכאורה זה הפוך. תפארת נותנת חיים למלכות, ולא המלכות נותנת חיים לתפארת. אז אם העץ נטוע בתוך המלכות, זה אומר שהמלכות מזינה אותו. ולכן, כמה דעת אמר, כמו שכתוב בעץ החיים, בתוך הגן. ואיך תפרש שעץ החיים הוא התפארת? כי איך הוא נטוע בתוך המלכות שהיא הגן ומושך חיים ממנה? איך יכול להיות דבר כזה? הרי הוא משפיע על החיים, הוא לא מושך חיים מהמלכות. ועוד, יש לשאול, איך פירשת את הכתוב, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד וגומר, על היסוד, שאיך יהיה מקורו מן האדמה, אותו דבר על היסוד, היסוד שהוא המשכיות של המלכות, של התפארת, סליחה, הוא נמצא כאן, גם הוא. השאלה חוזרת גם עליו, איך אתה אומר שבעצם הוא מקבל את החיות שלו מן האדמה, שהיא המלכות? להפך, שתי המדרגות הללו, תפארת ויסוד, הן מעבירות את הכוח שלהן למלכות. המלכות ריקה, חשוכה, אין לה מעצמה שום דבר, יש לה מגרמה כלום. אז מה התשובה שרבי שמעון עכשיו עונה לרבי יהודה? אמר לרבי שמעון לרבי יהודה, אתה רק טועה בדבר אחד, דע שכינתה אילה, לא מדובר בשכינה התחתונה, אלא בשכינה העליונה שהיא בינה. זאת אומרת שהגן נמצא כאן, ולכן הבינה באמת היא נותנת לתפארת וליסוד. הם יונקים ממנה. ולכן אומר לו רבי שמעון לרבי יהודה, דע שכינתה אילה, בין הגן ובין האדמה, נאמר על השכינה העליונה שהיא הבינה, לא על השכינה התחתונה שהיא המלכות, כי היא גן אל החוכמה, היא גן ביחס לזכר שלה, חוכמה. וגם נקראת אדמה עליונה. אז גם הארץ העליונה, גם האדמה העליונה, כן? כשאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, זה ממעלה למטה. ולא ממטה למעלה. על שם 50 שערי שמספרם כמניין אדמה. כן? אדמה א' ד' זה 6, 46, 50. זאת אומרת שזה שער 50, שער נון. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על אדמה, אנחנו מדברים על עולם הבא, על הבינה, על האמא העליונה, הם הבנים שמחה. במינה התנתה כל עץ זה איהו צדיק. אז שם, כן, מן הבינה ינטע כל עץ שהוא צדיק, דהיינו יסוד. מפרש כי מילה כל, אנחנו יודעים שהמילה כל, כן, זה בדרך כלל היסוד. אז גם כאן, איך היסוד קיבל את הכוח שלו? הרי הוא כל, אבל אל תשכחו שכל זה 50, זאת אומרת שהוא מקבל גם הוא את הכוח שלו מ-50 שערי בינה. זאת אומרת שלפני שהיסוד שהוא נקרא כל, הוא נמצא במקומו, אמא, כמו שאנחנו אומרים, אבא יסד ברטה, אותו דבר בצד השני, אמא יסדה ברא. אז הבן הוא היסוד, התפארת והיסוד, שהם גוף אחד. לכן כשאנחנו קוראים ליסוד כל, מאיפה בא הכל הזה, כף למד? מהבינה. כף למד בגמטריה 50. לכן כל יהיו מסיטרה דמי. קוראים לה גם בשם אחר, מי. גם כן 50. מילת כל שביסוד, הוא מצד שם מי, באימא. כי הוא מקבל מאימא 5 חסדים, או 5 גבורות. כל אחד כלול מ-10, הרי כמספר מי בבינה. ואחי צליק לחושבן כל, לכן מי וכל זה אותה גמטריה. כי כך עולה כל כמספר מי. ומה שפרשנו שעץ החיים שהוא התפארת נטוע בתוך הגן, שהיא הבינה, ככה בעצם צריך לראות עכשיו את הציור. אני עושה אותו בקטן יותר, במסגרת. הציור הוא בעצם עץ הפוך, שהשורשים למעלה בבינה, והענפים בתפארת וביסוד. בסדר? זאת אומרת שאנחנו כאן בעולם למטה, בענפים, והעולמות למעלה זה השורשים. זה עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת שבעצם אנחנו רק השתקפות בעולמנו של אותו עת הפוך שנמצא למעלה. והראיה הוא, בגינה היא תמר, בשביל זה הבינה נאמר מבטן מי. אז הבטן האמיתית היא כאן, היא למעלה, היא במי. בטן של הבינה, הנקראת מי. מה יצא משם? יצא הקרח. יצא התפארת שנקרא קרח או קרח, שנתקן באימה בסוד העיבור. באי הוא שעל התפארת נאמר הקרח הנורא, הרי התפארת הנקרא נורא הוא בחינת קרח. למה הוא בחינת קרח? למה התפארת זה קרח? מה הקשר בין הקרח ובין התפארת? שבעצם צריך להפשיר כדי לתת את הענפים למטה. לכן אנחנו כאן לומדים בעולמנו את שפת הענפים. העוסקים בשורש. יוצא שהבעיה הגדולה ביותר בעולמנו, שהוא נמצא כאן למטה, בעץ ההפוך הזה, שאנחנו נמצאים במיליארדים של פרטים, ומי שאינו חוזר לשורש ולא לומד את השורש, יכול בקלות ללכת לאיבוד בפרטים האלה, הרבים. לכן הקבלה עוסקת בשפת הענפים העוסקים בשורש. תמיד מחברים אל האחד. תמיד מבינים שהכל יוצא מן האחד. לכן אני חייב לגלות את המכנה המשותף בין כל הענפים, כדי להביא את השפה העליונה והאחדותית. הוא ממשיך לפרש, מה שכתוב בעץ הדעת טוב ורע, אי הוא לטאטה, הוא למטה בעולם היצירה, כי עץ הדעת טוב, דע מטאט, הוא המלאך מטאט, זה נקרא עץ הדעת הטוב, שהוא זעיר אנפין, זה יצירה, שהוא טוב, ומי זה הרע? זה הלאומה, זה הסמך מם, הנקרא אדם בלי יעל, ביצירה, שהוא רע. זאת אומרת שעולם היצירה, חציו טוב, חציו רע. ולכן אנחנו קוראים למקום הזה, לעולם היצירה, את הדעת טוב ורע. אבל אם אני מתייחס רק לכתוב שביצירה, אני מתייחס לתפארת בקדושה. אם אני מתייחס לחלק הרע שביצירה, אני מתייחס לסמך מן. אז יש למשל עיסוק בעץ הדעת טוב. ולאו דווקא כל הזמן עץ הדעת טוב ורע. אני צריך לדעת להבליט את הטוב.
הם מעורבים
ב-DNA ביחד? לא, הם לא מעורבבים. פשוט מאוד, כשאדם הראשון חטא, הוא הרבב את הדברים. הדברים היו נבדלים, וצריך פשוט לעשות ברור מחודש ולהבדיל את הדברים הללו. כן, למשל, אנחנו בפרשת בעלותך, הסיפור הכללי של הפרשה הוא ההבדלה הזאת. צריך להרים את כל מה שנפל. כן, כמה מדרגות נשברו, כמה מדרגות נפלו? 7, זה המדרגות התחתונות. לכן צריך להעלות את המדרגות האלה. זה הב' והה'. ב' ה' זה 7. על אותך. ב' ה' על אותך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעלות את הב' ואת ה' כדי להבדיל מהקליפה, כי עכשיו זה מתערב טוב ורע ורע וטוב. זה בעצם מה שקרה בחטאו של אדם הראשון, כי הוא לקח את מה שהיה חיצוני והפנים אותו. הוא אכל חיצוניות. לא, זה לא שורש פה, זה כבר תוצאה. בשורשים אין דבר כזה. בסדר? אני חותר מנה אלוהים למלך העולם שלכם שם אלוהים. כן, תורת הפנימיות היא מכאן ומעלה. ובעיקר כאן בחוכמה. חוכמה היא בעצם תורת ארץ ישראל. נכון? לכן האוויר של ארץ ישראל מחכים. כי זה בעצם תורת האצילות. בעולמות המקבילה לחוכמה, כן, זה עולם האצילות. ובגינדה, ובשביל זה, מה שכתוב בעץ הדת, ולא כתוב שהוא בתוך הגן, לפי דאי הוא אתה מאתר אחרא, שהוא בא ממקום אחר, דהיינו מעולם היצירה. ואינו נטוע בתוך הגן שבאצילות, כמו עץ החיים. יש כאן הבדל בין שני עצים. עץ החיים נטוע באצילות, נטוע למעלה, נטוע בשורשים העליונים, אבל עץ הדעת הוא בא ממקום אחר, הוא מעולם היצירה. זה נמוך הרבה יותר, אפילו לעולם הבריאה, עולם היצירה. ולכן הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. למה? כי עולם היצירה, משם מתעורר היצר. היצר, יש בו טוב ויש בו רע. יצר הרע ויצר הטוב. שני היצרים, מאיפה הם באים? למה קוראים להם יצר? כי הם מעולם היצירה. מי עושה את הדבר הזה? זה לא סתם נתון, זה האדם. שיש לו פוטנציאל, איך קוראים לפוטנציאל לפי זה? בינה. בסדר? בינה זה פוטנציאלי. כן, איך קוראים לה בינה בעולמות? בריאה. לכן כשאני אומר למשל על בריאה כלשהי, האם זה דבר שהוא כבר עשוי, או שהוא רק נקודתי פוטנציאלי? תמיד פוטנציאלי. בריאה זה עדיין לא יצירה ולא עשייה. אז כל פעם שכתוב ויברא אלוהים את, זה רק בפוטנציאל. מי שיוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל, זה היצירה והעשייה. למשל, יוצר אור ובורא רע. מה זה בורא רע לפי זה? פוטנציאל של רע. אני אהפוך את זה לרע ממשי, האדם. בסדר? יוצר אור ובורא חושך. כן, אותו דבר. שימו לב שבעצם הכוח היצירתי מצד אחד, יש לו כוח יצרי מפותח מאוד מצד שני. כי היצירה כלולה מטוב ורע. לכן כל העניין של היצר בא מאותה מדרגה שיש בה גם את הצד של הטוב וגם את הצד של הסמך מן. מנעוריו. זאת אומרת, מנעוריו הוא מתחיל כבר ליצור או רע מן הפוטנציאל שניתן לו, או טוב מן הפוטנציאל שניתן לו. כל הבריאה היא פוטנציאלית, ואנחנו מוציאים לפועל בצורה כזאת או כזאת. זאת אומרת שיש לי בעצם נתונים בנפש, הנתונים שלי הם לא פלוס ולא מינוס, הם אבסולוטים, אין להם ערך של חיוב או שלילה. למשל נולדתי עם 10 מדרגות, זה לא פלוס 10 או מינוס 10, זה תלוי בי. אני קיבלתי 10. ברגע שקיבלתי 10, ה-10 האלה יורדים, ובעולם היצירה הם יכולים להיות או פלוס 10 או מינוס 10, תלוי מה אני עושה עם הדבר הזה. למשל, קיבלתי, אני אדם חכם, מה אני עושה עם החוכמה הזאת? אני יכול ללכת ולהתקיף כל מיני דברים ולחשוב לתכנת כל מיני דברים רעים כדי לעשות, לא יודע מה, פיגועים, או להשתמש פוטנציאל הזה לדברים של חיוב, להביא ברכה לעולם, להביא אור לעולם וכו'. אבל זה אותו פוטנציאל. למה מאדם רשע גדול אפשר לעשות צדיק גדול? כי זה אותו פוטנציאל. אדם שהוא קטן אפילו ברע שלו, קשה לעשות ממנו אדם טוב בטוב שלו, שיהיה טוב. הוא יהיה כזה פר ובינוני. אבל אם תיקחו אנשים כמו רש לקיש, כן, שהיה ממש הכל בהתחלה לשלילה, אתה הופך אותו ושם לו סימון של פלוס, הבן אדם הזה הופך להיות שפיץ בקדושה. אז לכן יש לפרש מה שכתוב, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ. תשימו לב שכשיש שילוב כזה של אדוני ואלוהים, זה רק לדברים שהם כבר ממדרגה עליונה יותר. רק כשהאדם נברא, מתחיל בעצם השילוב הזה להופיע בתורה. לפני בריאתו של האדם, אין דבר כזה, לא לבעלי החיים, לא לצמחים. לכן הגענו למסקנה שמה? שהנחש הוא בעצם השכל של האישה. תאמי, איך הגענו לזה? למה אנחנו אומרים תמיד שהנחש זה השכל של האישה? מאיפה המצאנו דבר כזה? אז אונקלוס מסביר שזה חכים. אם תסתכלו בפסוק המדבר העוסק בנחש, מה כתוב? אדוני אלוהים. מכל אשר ברא אדוני אלוהים, אז הנחש היה ערום. אבל מתי התחיל אדוני אלוהים? רק בבריאתו של האדם. אם תסתכל על בריאת בעלי החיים, לא כתוב אדוני אלוהים, כתוב אלוהים. המסקנה היא שבעצם האדוני אלוהים האלה ששייך השילוב הזה לאדם, כשאדם משתמש בשכל שלו לצורך שלילי, אז הוא הופך להיות בעצם כמו נחש. וכן גם כאן, וישמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ. דאי הוא, על זה נאמר, צמח צדיק. עושה לומר, צדיק השומר בריתו. צמחה ויצאה נשמתו מן היסוד הזה, רק מן הנקרא צדיק. וכן מה שכתוב, איש צמח שמו, מתחתיו יצמח גם כן, פירושו ממקום היסוד, יצמח הצדיק. וזה פירוש הפסוק, ויצמח אדוני אלוהים וגומר, כל עץ. עושה לומר, מן היסוד יצמח הקדוש ברוך הוא נשמת הצדיק דרך המלכות. במילים אחרות, הנשמות של הצדיקים בעולם שלנו, באות מספירת היסוד העליון. אתם יודעים שיש שבעה סוגים של נשמות בעולם שלנו, ואותן נשמות ואותם סוגים הם לפי הספירה שממנה הגענו לעולם. יש אנשים חכמים מחוכמה, יש אנשים מבינים מבינה, יש בעלי דעת מספירת הדעת, יש חסידים מספירת החסד, יש גיבורים מספירת הגבורה, יש מראי תורה מספירת התפארת, יש נביאים בנצח, יש חוזים בהוד, צדיקים מיסוד ומלאכים ממלכות. לכן כל אחד בעצם יונק את מי שהוא בעולם הזה מהספירה שממנה הוא הגיע. אז אומר הזוהר תחז, בואו ראה, כל מן דנתיר ברית, כל מי ששומר את הברית, מיפגום בזרע לבטלה רחמנה ניצלן, הוא בר דייהב לקודשה בריחו. אותו הבן שנותן לו הקדוש ברוך הוא, עלי תמר, עליו נאמר, וישמח אדוני אלוהים כל עץ נחמד למראה. זאת אומרת שהוא זוכה לבנים שדומים לעץ נחמד למראה, שזה בחינת היסוד כל. כי על ידי שמירת הברית, יזכה שיצמח ויוולד לו בן נחמד למראה. מה זה נחמד למראה? המראה זה העיניים, נכון? העיניים זה חוכמה. זאת אומרת שזה ילדים שמסוגלים להבין סודות התורה. ולכן ייוולד לו בן נחמד למראה, דהיינו שתהיה לו השגה ברזין דאורייתא, בסודות התורה ששורשם ביסוד הזה, רנפי. אז לא רק נחמד למראה, גם טוב למאכל. וטוב למאכל הוא בפיקודין דאורייתא, כלומר שיהיה נזהר בעשיית המצוות של התורה, ששורשם במלכות. אז לא רק שהוא יהיה בעל יכולת גדולה מאוד להשיג פנימיות, גם מבחינת העשייה, זה בן אדם שבעצם יעשה, תשמור את המצוות, תשמור את מצוות התורה. אז יש לו גם תפארת וגם מלכות, גם יסוד וגם מלכות. אבל ברא אחרא דלא יתאבד בדחילו ורחימו דקודשא בריחו, אבל חס וחלילה בן אחר, שלא נעשה ביראה ובאהבה של הקדוש ברוך הוא, רוצה לומר שלא הייתה לו כוונה לשם קיום מצוות של פרו ורבו, של המצווה של פרו ורבו, שצריך לעשותה באהבה וביראה כשאר כל המצוות, אז חז ושלום שיוצא בן כזה לעולם, מה כתיב בה, מה כתוב בבן הנולד, מייחוד שלו לשם שמיים, זה ייחוד, כן, חיבור בין איש לאישה סתם. שם כתוב, ועץ הדעת טוב ורע, פירושו ודע ערבוביה דטוב ורע. בן כזה הוא ערבוב של הטוב ושל הרע. איך אתה רואה את זה? הוא מעורב ממסע ומסעור. זאת אומרת שיש לו יצר הטוב וסעור יצר הרע, הכל מעורבב בו. אז הוא לא מסוגל לפנימיות, כי זה לא מעניין אותו, הוא מתעסק רק בדברים חיצוניים, וגם חס וחלילה בעשיית המצוות הוא לא מקיים. אז גם רמז להורים מאיפה הם הביאו את הילד הזה. זה עבודה יותר קשה, דורשת מהילד הזה מאמצים הרבה יותר גדולים, כי זה בעצם ההשתקפות של איפה היו אביו ואמו.
אתה יכול להתנגד לזה.
יש לו עבודה, עבודה יותר רצינית. לא, ולהורים גם. הוא יכול להגיע למדרגה אחרת, להשתנות, לקבל כל מיני מדרגות במשך החיים שלו, תוספות של נשמות, לפי המעשים שלו. אם הוא זוכה, אז נותנים לו מדרגות עליונות יותר, אפילו שהוא לא היה בשורש מהמדרגות האלה. הרב, אני חושב שאומר
שהאדם קבל את
זה, תמיד יש נטייה. בעולם הזה הנטייה שלנו היא יותר לצד הרע. כי אנחנו בעולם העשייה שרובו רע. פה דיברנו אפילו על עולם היצירה, שזה חצי-חצי, אבל בעולם למטה, הרוב הנטיות זה רק לרע. אנחנו לא רואים בכלל את הטוב בעולמנו. הטוב בעולמנו הוא גנוז, הוא נסתר. לכן הקליפה בעולמנו קודמת לפרי.
כמות הפוטנציאל מוגדרת על ידי כאילו המחשבה של ההורים, כן. שימוש הפוטנציאל מוגדר על ידי הילד.
נכון. הילד פה זה בעצם מעשייה, זה הרגליים.
ככל שהפוטנציאל של ילד בינונים יותר, ככל שכאילו בזמן הגיעה ההורים לא היו במחשבה קדושה.
נכון.
ככל שילד יש לו פוטנציאל להיות צדיק יותר, ככל שההורים היה להם את המחשבה יותר קדושה.
כן.
נכון?
כן.
תגידו לו את הדרך.
כן. עכשיו, מה זה ילדים? זה פשוט העמידה של ההורים בעולם הזה. זאת אומרת, זה תוצאה, נכון, זה התוצאה. ילד מעמיד את הוריו, כן? כמה זה בגמטריה ילד? אב ובן, אב ואם, סליחה. אב זה שלוש, א' וב' שווה שלוש, אם זה 41, וילד זה 44. ובגינדה, ובשביל זה, כדי שיזכו בני ישראל לבנים קדושים, מני קושה בריחו לישראל, ציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל במצוות קדושים תהיו. זאת אומרת, תקדשו את עצמכם כשאתם עוסקים בעניינים האלה. והיינו לנטרה גרמה בפיריה ורידיה, שישמור את עצמו כשמקיים מצוות פיריה ורידיה, שהייחוד בזמן של הדבר הזה של להביא ילדים לעולם, יהיה בקדושה ובצניעות. ולפעמים הקדוש ברוך הוא לא מביא, כאילו מונע מהאישה פרי בטן. למה? כדי לעזור לה שביום שזה יקרה, זה יהיה בן מיוחד מאוד. אז הקדוש ברוך הוא כאילו נותן אפשרות לאבא ולאמא לעשות את זה הרבה יותר בקדושה, ואז הם מבינים רטרואקטיבית למה הקדוש ברוך הוא לא רצה לפני זה שיהיו להם ילדים. כנראה שהמחשבה לא הייתה עדיין נקייה. אבל ברגע שהם יחליטו והם יגידו עכשיו הבנו, אז הקדוש ברוך הוא שם באותו רגע גורם לכך שיוולד תינוק, שייחודו יהיה בקדושה ובצניעות.
אז מה קרה ההורים של רבי עקיבא?
רבי עקיבא בא מהקליפה, משהו אחר לגמרי. הוא עשה עבודה. בסדר, אבל הוא עשה עבודה, הוא בא מהצד האחורי של המציאות, רבי עקיבא. זה אנטיתזה של כל מה שאמרנו פה. זאת אומרת שהוא דווקא עשה עבודה רצינית בחיים שלו, כדי לבוא ממקום שאי אפשר להבין בכלל מאיפה הוא יצא. רבי עקיבא בא מסתרה אחר. משה רבנו לא מבין בכלל. כן, משה רבנו בא מהצד הטוב, ההורים של משה היו צדיקים, אז הוא נולד מהצדקות הזאת, מיוחבת ומעמרם, עמרם. אבל ההורים של רבי עקיבא לא היו באותה מתכונת, באותה תקופה. לכן רבי עקיבא היה צריך בגיל 40 לעשות מהפך שלם בחיים שלו, ולכן הוא בא מהצד השלילי. כשמשה לא מבין איך יש בן אדם כזה בעולם כמו רבי עקיבא, מראים לו את הסרט למשה רבנו, מספר את הגמרא, שמשה רבנו יושב בשיעור של רבי עקיבא. והוא רואה את רבי עקיבא, והוא לא מבין כלום בשיעור, משה. הוא אומר, איך יכול להיות? התורה ניתנה על ידי. למה אני לא מבין כלום? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. כדי להבין, אתה צריך להיות באחוריים. אתה באת מהפנים, ותראה אותו כי טוב הוא. אתה באת מעולם של טוב, רבי עקיבא בא מעולם אחר. הוא עשה עבודה שאתה בכלל לא יודע מה זה. הוא בא מעולם של קליפות. אתה בכלל, משה רבנו, באת מהשמיטה הראשונה. אתם זוכרים את המושג הזה? מהשמיטה שהייתה חסד. רבי עקיבא נולד בשמיטה של הגבורה, בשמיטה השנייה. והוא בעצמו בא מהשליליות הגמורה לגמרי. והוא עשה מאמץ גדול מאוד בחיים שלו כדי להפוך את כל המצב הזה לטובה. הוא הפך להיות האבא של כל התורה שבעל פה. הוא ורבי מאיר אותו דבר.
אז
יש מדרגות, למה עוד ארבע? מה?
זה
יש לנו עוד זמן. לכן צריך להבין את כל הדבר הזה. זאת אומרת שאסור לתת מקום לרע שיחול. כן, שלא ימצא הרע מקום לחול שם. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ומעת הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. פירוש, שלא ישמש במחשבות מעורבות מטוב ורע. כן? שלא יהיה תשמיש, שלא יהיה זיווג שמערבב בין הדברים האלה. כל פעם שאתה הולך להביא ילד לעולם, לפחות ברגעים האלה, הזיווג צריך להיות ברמה אחרת. כדי שחז ושלום לא יצא הילד בצורה כזאת. התורה, מה שהתורה אומרת. הרע מה זה? זה רק תענוג. זה תענוג עצמי. הטוב זה דאגה לעולם, להכשרת העולם, להתקדמות העולם. מה השאלה? להפך. זה ברור מאוד. אם הכוונה היא להטיב, להביא ילד לעולם שיהווה תיקון לעולם, זה הטוב. לפי מה התיקון? לא לפי המחשבות שלי, לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש לי שולחן ארוך, יש לי... כן, כל פעם שהשאלה הזאת חוזרת, אז שולחים לשולחן ארוך. אתה עושה מה שכתוב בשולחן ארוך, הלכה למעשה, או שאתה עושה מה שאתה חושב טוב, או מה שאתה חושב רע. ולכן מפרש טוב הוא מסיטרה דדם טהור. אז הדבר הראשון קודם כל זה שמירת הנידה. אם בזמן שעשו את התינוק, האמא לא שמרה בכלל נידה, לא הייתה הולכת למיק ולא כלום, איך אתה רוצה שייצא מזה? כן, וזה ממש קשה. כדי לעשות טרנספורמציה מהדבר הזה צריך חיים שלמים. הנה, אברהם אבינו יצא מזיווג בין אבא שלו ואמא שלו כשאמא שלו הייתה נידה. אז עד גיל 100 אברהם אבינו, כן, עד שהוא הפך להיות מישהו היה בעיני, כדי להביא הוא בעצמו ילד ראשון לעולם שיהיה מהקדושה. זה לא פשוט, זה עבודה רצינית מאוד, כי הוא נולד מביאה אסורה חז וחלילה. אז לכן צריך להיזהר מאוד, כל מה שנקרא תארת המשפחה והאימא, אם היא שומרת נידה, לא שומרת נידה. רוצה לומר, אם זוכה האדם לשמש במחשבות קדושות, אז הוולד מרקם מצד הטוב, ודם הטהור שבאישה, זה מה שעושה אותו. וחז ושלום ורע, אם זה מהצד השני, הוא מסתרה מצד דדם נידות, זאת אומרת שהאימא לא שמרה בכלל, היא לא הלכה למקווה. אז הילד הזה שנולד, הוא עכשיו צריך עבודה הרבה יותר קשה, יותר גדולה. אז היא הוציאה ילד מדם נידות, שעל ידי מחשבות המעורבות נרקם הוולד מצד הרע, ודם הנידות שבאישה. אז זה קליפה מאוד חזקה. ואם הילד לא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, זה לא פשוט בכלל. ואמר, בהי בר גרים, שזה הבן שנרקם מצד הרע. מה קרה? מה הוא יכול לעשות עכשיו בחיים שלו?
הוא.
גם ההורים. גם ההורים וגם הילד. ההורים צריכים לעשות תשובה ולחזור ו... לכוון על הילד הזה, אולי עשינו את זה במצב לא נכון, ואני עכשיו מקבל על עצמי להיות בכיוון של הקדושה וכו' וכו'. אז עכשיו מה עושה הילד הזה שהוא כבר נולד? יכול לגרום לעצמו על ידי מעשיו הרעים, עיבודה דטרן אלמין, חג ושלום, הוא יכול הילד הזה בקלות לאבד את שני העולמות, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. שלא יזכה לטוב, אפילו לא בעולם הזה. שלא נדבר בכלל על העולם הבא שאין לו, חס וחלילה. כל שכן לעולם הבא. אז זו כאן קשה מאוד.
מה ירדה לשם?
מה?
מה ירדה?
מה זה למה ירדה? תתקן. אבל אם הוא לא מתקן, אז זה מה שקורה. אבל יש לו עבודה הרבה יותר קשה. למה ירדה? זה תמיד לתיקון. מה זה לא תקנה? למה את קובעת שהיא לא תקנה? אם היא לא תקנה, זה בעיה של הילד ושל ההורים, הם לא עשו את העבודה. אבל יש אנשים שתקנו. הנה, נתתי לכם דוגמאות.
זאת אומרת שבעצם אותו ילד...
אין שום דבר שמונע תיקון, אין דבר כזה. בסדר? רק הפוטנציאלים קשים יותר לצאת מהם. נו, אברהם אבינו, זה עבודה? הוא במציאות של עבודה זרה לגמרי.
אני יודע, אני חושב שזה שונים ומיוחדים.
לא, הם לא מיוחדים. הם פשוט מאוד, יש להם נשמות גבוהות, אבל גם לרע. בזמנו של אברהם אבינו, מי שלט בעולם? נמרוד. גם נמרוד היה מאותה מדרגה. יכול היה להחליט להיות טוב, הוא החליט להיות בצד השלילי. זה אברהם אבינו, שהיה נכנע לנמרוד, היה יכול לגמור כמו. למה אברהם אבינו עמד מהצד השני? זה בחירה שלו? לא, אבל זה הדוגמאות שהתורה נותנת לי. התורה לא מספרת לי סיפור על מקרה אחד. כשהתורה מספרת לי סיפור, היא אומרת לי, הנה מה שאתה יכול לעשות. ואז אתה תגיע למעשה כזה. לכן אני צריך כל הזמן לשאול, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? כי היו אפשרויות אחרת. בלעם גם כן יכול היה להיות בקדושה. הוא הלך לצד השני. נכון, נכון, נכון. אבל זה לא נגד כל הסיכויים. בסדר, אבל זה בחירה של ההורים גם. הדאו דכתיב, זה שכתוב, כי ביום אכולך ממנו, מעץ הדעת טוב ורע, מות תמות. כן, הנה, עוד דוגמה, אדם הראשון. ידע שביום אכולך ממנו מות תמות. אז למה אתה אוכל? כנראה שהכוח הזה ממש מושך. הוא מפרש, מות, מה זה מות תומה, תמות? למה פעמיים מות? מות בעל מדן, מוות בעולם הזה, כי הרשעים אפילו בחייהם הם קרויים מתים, כי הם לא עושים כלום, לתיקון העולם כמובן. ותמות, חז ושלום, זה החלק השני, בעל מדעתך, תמות בעולם הבא. שאם לא קיים את התורה ואת המצוות בעולם הזה, במה יזכה להחיות את עצמו בעולם הבא? גם שם זה חיים, זה עולם החיים, אז מה, אין לו כלום. אבל אם קיים את התורה ומצוותיה, הנה, הנה אפשרות. הזוהר לא סוגר את הדלת. אז יקוים בו מה שאמרו חז"ל, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. והרבה אנשים עשו את זה. הרבה אנשים עושים את זה. הנה, אנחנו בדור של עושים תשובה. הרבה אנשים היום חוזרים למקורות. וזה לא אנשים שההורים שלהם הביאו אותם ממדרגת הצדיקות, כן, בלשון המעטה. אז איך הם כולם משתדלים, ואתה רואה אנשים שנראים לך מקלפי חוץ רשעים גמורים, ואתה רואה שהם משתדלים ומתקרבים. ברוך השם. כן, כן, הוא נותן מדרגה להורים, גם ההורים צריכים לעשות עבודה, אבל הילד מזכה את אביו. כן, כלומר, כאילו יש תיקון בתוצאה כבר. למרות שהתוצאה כבר יצאה לעולם, רטרואקטיבית הוא מתקן את אבא ואמא שלו, וכשאבא ואמא רואים שהילד הזה יצא מהם, אז זה מזכה אותם. גם אחרי שהם כבר מתו, כן? מה? וגם אחד ושלום, הצד השני, אבל הצד השני כבר אמרנו הרבה. בוא נחזור לצד הטוב. מה? שניהם יש אחריות, לכולם יש אחריות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תיקון 54. בראשית ברא אלוהים את השמיים, את החיים ואת הארץ, כל עץ נחמד למראה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, דע את הדעת טוב ורע. עתה חזר רבי שמעון לדבר, כן, מה שהתחיל למעלה, לדבריו דלאל, ורמז את דרושו במה שכתוב בראשית ברא אלוהים, פירוש הבינה הנקראת אלוהים, ברא, הוציאה, כן, ברא, מבחוץ, את השמיים, הנה הבינה נמצאת פה, יוציאה את השמיים שנקראים תפארת, ואת הארץ שנקראת מלכות. אז ברא את השמיים, איך קוראים לשמיים? את החיים, שהוא התפארת, הנקרא שמיים, ואת הארץ, זה שכתוב כל עץ נחמד למראה, שהמלכות נקראת ארץ, ונקראת מראה, או מראה, זה אותו דבר. אז מלשון לחמוד, לראות, לרצות חזק מאוד, גם ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה, כן? גם שבת נקראת חמדת ימים. זאת אומרת שמי שלא חומד את מה שכן צריך לחמוד, בסוף הוא יחמוד את מה שאסור. לכל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר, הוא נתן היתר כדי להוציא לך את האקזוס הזה, שלא תישאר ותתנפח ותתפוצץ בגלל שלא יכולת לעשות משהו. אז מצד אחד אומרים לך לא תחמוד את האישה של החבר שלך, מצד שני אומרים לך, תחמוד את ארץ ישראל, תחמוד את השבת, תשתמש בחמדה, הרי יש לך פוטנציאל בפנים. בדיוק מה שאמרנו פה, תשים פלוס לדברים הנכונים בחיים שלך, תרצה ותרדוף אחרי הדברים הטובים, תפתח את החמדה הזאת, כי בין כה וכה יש בך חמדה. אז במקום להשאיר אותה ולאט לאט תתנפח ואחרי זה היא תיקח אותך לחמוד דברים אסורים, השתמש בחמדה הזאת לדברים חיוביים. כדי להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שכתוב בספר הבהיר. ספר הבהיר, מי כתב את ספר הבהיר? ספר הבהיר זה ספר קבלה מאוד 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 עמוק. למי הוא מיוחד?
לא קראת.
חמדת ימים, אותו קראת? זכר למעשה בראשית. אז מי כתב את ספר הבהיר? טוב, אז כתוב בספר הבהיר עוד ת. מה? רבי נחוניה בן הקנה. ספר הבהיר, או ספר ממש קבלה עמוק מאוד. אז באות ת' הוא אומר, ברא בוהו ושם מקומו בשלום, וברא תוהו ושם מקומו ברע. הוא מפרש בפירוש אור הגנוז, כי מילת בוהו מורה על החסד ועל הוויה וחידוש. מילת תוהו מורה על גבורה, על חורבן, על שממה. לכן עניין עומק טוב ועומק רע, המובה להלן, יש עומקים שונים בעולם. כן? מתי אנחנו עוסקים בעומקים האלה? עומק טוב, עומק רע. יש זמן בשנה מיוחד שאנחנו קוראים איזה מזמור לפני ברכו בבוקר. ממעמקים קראתיך, אתם זוכרים? אז מה זה ממעמקים קראתיך? אז צריך לדעת מאילו מעמקים, על אילו מעמקים מדובר. אז יש מעמקים שונים. אז פה הוא אומר, יש כבר שניים מתוך אותם שבעה עמקים. אז יש עומק טוב ועומק רע.
למה אני צריך לקרוא לו מהטוב?
מה?
מעמקים קראתיך.
כן, מעמקים. זה יכול להיות מעומק הקליפה?
לא, זה בור.
לא, לאו דווקא.
תוהו, למה אני צריך?
למה? תוהו זה גבורה. זה יכול להיות גבורה. אבל לאו דווקא חורבן ושממה, זה עכשיו, זה הפך להיות ככה, אבל זה גבורה בבסיס. והנה, למשל, יש מדרגות היום בדור שלנו, של ילדים, של בחורים, של אנשים שמתקנים, למרות שהנשמות שלהם הם מעולם התור. אבל הם משתמשים בכלים של תיקון, וזה עושה דברים חשובים מאוד לעולם היום. והם בחינת הדת הכלולה מחסדים וגבורות. טוב, בוא נראה מה אנחנו עכשיו מתקדמים. מה? יש כמה מדרגות כאלה, בלי נדר אנחנו נעסוק בהם בחודש אלול, בלי נדר. ומה שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז מה יש בארץ? תוהו ובוהו, דהיינו עץ הדעת טוב ורע. הוא מפרש, ודה רזה תוהו, וזה הסוד של תוהו. דהיינו, תוהו מלשון לתהות. כן, אתה בוהה ותוהה. תוהו ובוהו. כן? דהיינו עומק רע, שבעץ הדעת מצד הגבורה שבו. כי תוהו מורה על חורבן ושממה. ומה זה בוהו? זה עומק טוב, יש בפנים משהו, בו הוא, שבעץ הדעת, מצד החסד שבו. כי בו הוא מורה על הוויה וחידוש הבריאה. ודה וזה סוד עץ הדעת, טוב ורע, דהיינו עומק טוב ועומק רע. ודור הפלגה, למשל, השתמשו בעץ הדת טוב ורע שבקליפה, בקליפת נוגה, והגבירו את הרע על הטוב. זאת אומרת שבדור הזה, הדור היה אמור להיות דור מאוד חזק, אבל הם השתמשו שם לרע, לקחו את הצד הרע של כל המנגנון, וגרמו מה שכתוב, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ. זאת אומרת שמשם התחילו כל ה-70 אומות העולם, 70 לשון, נפרדו מחלק הקדושה. ממש יצאו, גרמו לעצמם בעצם ניתוק ממערכת הקדושה, והכל התבלבל. ומהחה ומעץ הדעת נפק כל ערבוביה דטוב ורע, יצא כל הערבוביה הזו של הטוב והרע בעולם. היום אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי לעשות בירור קודם לכן. אם אתה לא מברר, הכל מעורבב. וזה בעצם כל הדבר הקשה ביותר, לעשות את הבירורים האלה. הוא מפרש, דאי הוא רזה שהוא סוד הצדיק ורע לו. אז לפעמים אתה רואה צדיקים ורע להם. איך יכול להיות דבר כזה? אדם שהוא צדיק, אבל בגלל שיש חטא של עץ הדעת טוב ורע שאדם הראשון אכל ממנו, אז מה, אז גם הצדיק הזה מסכן אוכל קש. למרות שהוא צדיק, מחמת חטא עץ הדעת, יש בו קצת תערובת של רע. ואותו דבר אצל הרשע. רשע וטוב לו. אדם רשע ויש בו קצת תערובת של טוב. אז אנחנו צריכים להבין שהעולם שלנו התערבב, ויש לנו בעצם 6,000 שנה כדי לעשות את הבירורים האלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
זאת אומרת שככל שאנחנו מתקרבים לתאריך הסופי, ככל שלמוקצות של רע וטוב מוחלט.
נכון, בדיוק. כמו שהתינוק בסוף יוצא, והשיליה מצד אחד, והתינוק מצד אחד.
זאת אומרת שתקופת משיח היא צדיק גמור ורשע גמור.
לא. אתה תראה את הרשעות באופן הכי 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 חזק בעולם.
כן, זה אותו דבר מבחינת הבן אדם. בן אדם שיחליט ללכת לכיוון אחד,
לא.
הוא יהיה שלם עם הכיוון.
יפה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על דור. אתה תראה שהתקופה המשיחית דווקא מתקרבת לכיוון של אור משיח, אז למה אתה רואה את הדברים הרעים? אתה רואה מחבלים, אתה רואה אנשים רעים בעולם. עוד יותר. למה? כי פשוט שמים את כל הרע מצד אחד, אתה יכול אפילו להצביע עליו.
כן, אבל זה לא שהדור שלנו נגיד יותר הרגע או משהו, אם אנחנו מסתכלים על הדורות שקודמות לנו, הרומאים היו הרבה יותר רזעים מהמחבלים של היום, או מהמון מפרקים, דורות קודמות,
קודמים.
הרע היה הרבה יותר הרגע ממשך.
לא, הוא היה מעורבר. היום הוא ממש נבדל. אפשר לראות את הדברים באופן יותר ויותר ברור.
לא רק בדור, גם באנשים?
באנשים, בדור, בהכל, בכלל ובפרט. הכל יהיה ממש יותר ויותר ברור. זאת אומרת, כל אחד בעצם יצבע, כן? יצבעו אותו בצבע הספציפי שלו. זה כאילו יהיו שתי קבוצות כלליות בעולם, ואתה תשתייך לקבוצה הזאת של אנשי האור במרכאות, ויש אנשים שמשתייכים לאנשי החושך. והיום אפשר להצביע יותר ויותר על האנשים האלה. אז אנחנו עכשיו בתיקון 55, של הצוניזיים, כן? מה?
נתן לתיקון הזה שהרע קדם לטוב.
תמיד, בעולם שלנו, בהופעתו.
בעולם שאלוהים ברע.
לא, בריאה זה כבר בחוץ. זה רק בהופעה.
גם בראשית הבריאה זה מנרוש המציא.
לא. אבל...
רע זה אחר כך טוב.
למה אתה אומר את זה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפוך. הארץ הייתה, זה משהו אחר, זה השלב השני כבר.
השמיים לא.
בסדר?
והשמיים זה?
השמיים זה הטוב, זה האור. אז הבעיה היא בגילוי הארצי של הדבר. כן, כאילו לומר שבשמיים אין, עדיין לא צבעת את עצמך, זה עדיין בפוטנציאל. שמה יש, תעשה מזה מה שאתה רוצה עכשיו. יש לו כוחות שהוא יכול להרוס את העולם, אבל הוא משתמש בכוחות האלה לבנות את העולם. בסדר, אז יש לנו את הכוחות האלה, צריך לדעת איך אני, כן, ממנף את הכוחות שלי, לאיזה כיוון אני לוקח אותם. אם אני עוסק למשל ביצירה, כן, אני עוסק כל היום ביצירה, זה בגלל שאם לא הייתי נותן ליצירה הזאת מהצד הזה לצאת, הייתי כל כולי ביצירתיות אחרת, יכול להיות. זה הולך באותו גובה, כן? בראשית ברא, בית ראש. מי זה בית ומי זה ראש? בית זה אמא, וראש זה אבא. זה אינון, אבא ואמא. ברא, תרגום ברא. מה זה ברא? תינוק, ילד. בן, אי הוא עמודה דאמצע איתה, ועלי יתמר ונהר יוצא מעדן. למטה? פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית ברא, הנה מילת בראשית, נחלקת לאותיות בית וראש. הוא מפרש, מה זה בית ומה זה ראש, צריך שיהיה בעצם אבות ואימהות, אבא ואימא, שמהם יצאו תולדות, ואינון אבא ואימא, כי אבא נקרא ראש לפרצופי האצילות, ואימא נקראת בית, ביחס לאבא. ומילת ברא, מלשון ברא, אומר בתרגום ברא. כלומר, בראשית זה אבא ואמא, ומה יש כשיש אבא ואמא? יש כבר בן. כי אם לא היית קורא להם אבא ואמא, היית קורא להם איש ואישה. אבל ברגע שאתה אומר אבא ואמא, משמע שיש ילד באזור. אז לכן ברא, אל תגיד ברא, אלא ברא, ברא פירושו בן. אז בראשית ברא זה אבא, אמא ובן, שפירושו בן. יהוא עמודה דאמצעיתה, הוא זה אירנפין שבעמוד האמצעי. כלומר, אבא ואמא, חוכמה ובינה, הביאו בן לעולם, שזה התפארת, קו האמצעי, שהוא בן לאבא ואמא. שעלי יתמר, על הבן הזה, שנקרא זה אירנפין, על התפארת נאמר, ונהר יוצא מעדן. זה אירנפין, הנהר, כן, הנקרא נהר, יוצא מאבא, הנקרא עדן. וממנו הוא עיקר תיקונו, הוא תיקוניו. איפה ראית את זה? אני יכול לכתוב גם ראש בית. זה אותיות. הוא שם את האותיות. אבל אנחנו יודעים מי קודם למי. כן? לכן כשהוא מתרגם את זה, מה אומר רבי שמעון? אבא ואמא, הוא לא אומר אמא ואבא. בסדר? לא להפוך את הסברים. דבר העולם שלנו מספיק הפוך ככה. כן. מה? כן. מלכות. נהר יוצא מעדן להשקות את המלכות. לא, עכשיו אנחנו מדברים על התפארת. זיירנפין נקרא נהר, הוא יוצא מהחוכמה. לא, בסדר, יש עליון, גן עליון וגן תחתון. רק הוא הסביר רבי יהודה ששאל מקודם, איך אתה אומר שהגן, שהעץ נטוע בגן הזה? אז הוא אומר לו, זה בגן העליון. כמה מכוון לגן העליון. אם הוא שואל שאלה כזאת, זה בגלל שיש גם גן תחתון. אז הוא שואל את רבי שמעון בר יוחאי, איך אני לא מבין, האם הוא לוקח מהגן התחתון או לוקח מהגן העליון? אז רבי שמעון עונה לו, הוא לוקח מהגן העליון שנקרא בינה, אבל זה לא סותר שיש גן תחתון. אז לכן, ונחל אדמך תשכם. מימי הנחל היוצאים, כן, מן העדן, זה משם שהצדיקים בעצם שותים. הוא מפרש את עניין העדן, ואמר, אית עדן ואית עדן. יש עדן ויש עדן. תמיד אתה צריך לדעת במה מדובר. החוכמה של כל פרצוף, לא חשוב איפה תהיה, כל הפרצופים, תיקח את פרצוף אבא, תיקח את פרצוף אמא, תיקח את פרצוף זה, תיקח את פרצוף המלכות, תיקח את פרצוף הכתר, אריך. כל פעם שמה יש חוכמה, נכון? בכל אחד מהם. תמיד החוכמה של כל פרצוף ופרצוף תיקרא עדן. בסדר? אז כל פעם שאתה נתקל במילה הזאת, עדן, דע לך שמדובר בחוכמה. עדן זה חוכמה. איפה היא מגיעה? עד נון. עדן. עד נון. הנה. עדה הוא דכתיב, זה שכתוב, ונחל עדניך תשכם. מפרש עדניך ודאי. לכן כתוב עדניך בלשון רבים. למה כל כך עדנים? להורות שיש הרבה עדנים, שיש הרבה חוכמות בעולם. בכל פרצוף יש חוכמה של אותו פרצוף. אז למשל יש עדן עליון, עדן אילאה, הנה, ואומר, דע עדן אילאה, זה עדן העליון והראשון, שהוא החוכמה סתימה. החוכמה הכי גבוהה היא נקראת חוכמה סתומה. כן? היא עדיין לא התגלתה. אז גם לה קוראים עדן. של קטר. לא, זה עדיין לא גן. אמרנו, העדן זה לא הגן, הגן יוצא מהעדן, לא להתבלבל. בסדר? אותו דבר, גם הגן בעצמו, שהוא הבינה או המלכות, יוצאות מעדן, החוכמה, או הקטר. אז איפה החוכמה הסתימה נמצאת? החוכמה הסתומה העליונה ביותר, איפה היא נמצאת? בקטר, נכון? כלומר, באיזה פרצוף? איך קוראים לפרצוף? אריך, לא, כן, אריך. לפני אבא ואמא. יש פרצוף שנקרא אריך. בפרצוף הזה יש חוכמה, נכון? החוכמה הזאת של פרצוף אריך נקראת חוכמה סתימה. תזכרו את זה, כן? חוכמה סתימה, זאת אומרת שהחוכמה היא עדיין בכלל לא מגולה, לא יצאה, אין לה עדיין שום גילוי. לכן היא בקטר. כשהחוכמה תתחיל להתגלות, אז היא תהפוך כבר לישות. לכן קוראים לחוכמה יש. אבל לפני שהיא מתגלה, היא בעריך. אבל עריך, איך נקרא לו? אין. הבנתם? בעריך, שזה הפרצוף העליון,
אין יש.
אין.
אין יש.
אתה לא יכול לתום. לכן אנחנו, מבחינתנו, עריך זה כמו אין סוף. בחוכמה, כלומר באבא, שזה הפרצוף הבא אחרי עריך, החוכמה נקראת כבר יש. לכן אנחנו אומרים יש מאין. היש הזה בא מהעין הזה. כלומר, אבא יצא מעריך. בעריך זה נקרא חוכמה תתימאה.
זאת אומרת
שה-50 יצא מהעין. בסדר? 50 זה עדיין, זה לא זה, זה בינה. לא, לא, לא. 50 יצא מהיש. כן, בינה זה עכשיו, זה הפרצוף הבא. אמא. זה כבר האמא. יצא מהיש. זה המי. זה ה-50. יצא מהיש. שהוא יצא מהאין. כן? נכון, חוכמה מאין, מעריך, תימצא. שמה, משם זה מתחיל. אבל שם אתה לא רואה כלום, אז מבחינתך זה עין. החוכמה הראשונה שאתה מגלה זה החוכמה שבחוכמה, כלומר באבא. אז היא היש הראשון במציאות. לכן כשאנחנו למשל מציירים את הספירות, מאיזו ספירה אנחנו מתחילים? חוכמה, אף פעם לא כתר. בסדר? כי כתר זה עין מבחינתנו. אז אנחנו כותבים את הספירות, כתר, חוכמה, בינה, אבל ברגע שעשית את זה אתה כבר לא יכול לכתוב דעת. כי אם תכתוב דעת וגם כתבת כתר, אז יש כבר 11 ספירות. אז יש לך כבר בעיה. וכתוב 10 ולא 11 בספר היצירה. 10 ולא 9. אז אל תתבלבל. מה? הכתר העליון זה קוצו של יוד, כן.
זה הרצון העליון.
נכון. לא, 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 לא. שם אין שום ערבוביה, שם זה כל כך... יפה, יפה. לא שם, כן, תיזהרו במינוחים שלכם. שם אין שום ערבוביה, להפך. אצלנו, הכל רק במקבלים. כשאין לי אור מספיק בעולמי, שהחוכמה העליונה לא מאירה בחיי, אז אני חז ושלום יכול להימצא בחושך. אבל שם אין חושך, בוודאי.
אז במקבלים ככל שפחות
יש דיבור, ככל
שמקבלים.
יפה. דרך אגב, איך אפשר לראות את זה? בבן אדם, יש לו פחות שינויים במזג, פחות שינויי מזג. ככל שיש לך פחות שינויי מזג, אתה אלוהי יותר. ככל שאתה בעליות וירידות כל הזמן, כל הזמן, זאת אומרת שאתה עדיין לא במדרגה של שיוס.
אתה לא בא,
אני אדוני לא שניתי. אתה עדיין כל הזמן במלחמות.
אז
זה אותו דבר, זה מקרין על בני האדם, ויש מדרגות שצריכות להשיג יציבות בעולם. כל המדרגות דורשות יציבות.
כן,
אנחנו בעולם, עולם זה כבר חוסר יציבות.
אנחנו מדברים רק על האנושות או באופן
כללי? הכל, האנושות מקרינה על הכל.
אתה ראית כרגע בשנים האחרונות
שיש בהן
המזג
הדיר
שהוא כל כך קיצוני,
הכל.
ממקום למקום זה מראה בעיה.
נכון, על האנושות.
על עצמנו
שאנחנו... כן. הנה, ואדם עין, ואז מה קורה? אין גשם. כתוב בבראשית. והשם לא ימציר כן על האדמה. למה? ואדם עין. אם האדם, אותו דבר בקריאת שמה, מה אנחנו אומרים כל בוקר? ונתתי גשמכם באיתם, למה? אם אתה תעשה את מה שאני אומר לך. זאת אומרת שיש לך השפעה על הכל. גם בעלי החיים מושפעים מאיתנו. הצמחים מושפעים מאיתנו. אתה מגדל עץ. העץ שלך צומח, פורח. זה מראה על משהו שלך. בסדר? לא כולם מסוגלים להיות גננים. זה לא פשוט. יש אדם שאין לו יד עם ברכה ירוקה. אז כל מה שהוא יצמיח, שום דבר לא יצמח. ויש אנשים ששוטלים, לא חשוב, מה, זורקים גרעין על הרצפה, יוצא להם...
אני חושב הרב זה לא חושב לברכה, סליחה, קשור לרגישות. אתה רגיש לסביבה, זה צומח לך. זה יוצר מצב שזה צומח.
מה זה הברכה? למה זה לא קשור לברכה?
כי ברכה היא זה...
ברכה זה קשר. קשר זה הברכה, זה קשר, זה קשר.
למה החקלאים כולם נחמדים וזה כאלה...
זה לא עניין ש...
גודל לו.
בסדר, פלח, אבל שהוא רגיש להתאמה, לצמח, ורגיש
מכיף.
זה לעבוד, גודל לו.
כן, שאול הוא פרחב. טוב, אז לכן החוכמה הסתימה של כתר אילה, שהוא עריך, שהוא הכתר של כללות כל עולם האצילות, אין יותר גבוה מהמדרגה הזאת, מהעריך. כלומר מהעין הזה, מהעין הזה, מהחוכמה שתימאה. אז עדן דלטטה, הנה יש עדן תחתון, דה יוד, כבר יוד. יש עדן שהוא למטה מן הקטר, שהוא סוד אות יוד, ממש האות, לא הקוצו של יוד. עכשיו זה היוד עצמה, הגוף של היוד. דהיינו החוכמה דהצילות. זאת החוכמה שאנחנו מכירים, במרכאות מכירים, כן? הלוואי עלינו. זה היש הראשון, זה אבא. וכן החוכמה שלה נקראת עדן, אותו דבר. יש עדן, 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 מלא עדנים. לכן הפסוק אומר, כן, עדנים. עדניך תשכם ונחל עדניך תשכם. אתה משכם מהעדן הזה. לכן יש אית עדן לטאטה, יש עוד עדן שהוא למטה מן החוכמה של החוכמה, וזה העדן של מי? של האמא עכשיו. הנה ירדנו עוד קומה, גם לה יש כתר. גם לה יש חוכמה, יש לה את כל הספירות. אז תיקח את החוכמה של אמא, גם היא נקראת עדן. זוהי החוכמה של אמא, אילאה, שנקראת גם היא עדן. וכן כללות אמא נקראת עדן לגבי זעיר אנפין שמתחתיה. אתם מבינים? כל מדרגה, אתה צריך להיות גמיש ולהבין שלפי המדרגות שעליהם אתה מדבר, שבהם אתה עוסק, אז המונחים כל הזמן תשאל באיזו קומה אני נמצא. בסדר? זה כאילו להיכנס לבית, יש בו אותם דברים, יש בו דלת, יש בו חלונות, יש קירות ויש תקרה. מה אתה שואל? באיזה קומה אני? כן, כמו שאתה יורד במדרגות, 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 אתה צריך לראות, אם אין לך מספרים ליד הדלתות שם, אתה לא יודע באיזה קומה אתה נמצא, לפעמים אתה יורד כל כך נמוך שאתה כבר במרתף. קרה לכם, נכון? אז אתה עולה קומה, אתה כבר לא יודע. אז אותו דבר בקבלה, אם אתה לא שואל כל פעם באיזה עולם אני נמצא, באיזו ספירה אני נמצא, אתה לא ממקם את עצמך בשטח, הלכת לאיבוד. ואז אתה סתם יכול להוציא שטויות בגלל שאתה בכלל לא יודע באיזה עולם אתה נמצא. וזה לא אותו דבר בכל עולם, למרות שזה דומה. בסדר? לכן, ואמר עוד רבי, יהי עדן לגבי נהר דלתת המינה. כן? אות רש, סליחה, שהיא החוכמה הנקראת רשית, לכן האות רש זה דבר מאוד מאוד מהיר. כן? מתי נפגשנו באותה רש? הכוכב שקשור לרש. אה?
בפסח.
בפסח? עכשיו, עכשיו, בחודש סיוון. מה זה האותיות של החודש היום? רז, רש וזין. אתם זוכרים? למדנו את זה בשיעור ראש חודש. אז לכן, בחודש סיוון, דווקא אנחנו קשורים למה? לרש, והרש זה החוכמה. לכן זה התחילה של המילה רשית. היא נקראת עדן, כלפי הנהר שהוא היסוד, באימה, שלמטה ממנה. אז אתם זוכרים, תמיד אמרנו, ונהר יוצא מעדן, ואמרנו, מה זה הנהר שיוצא מעדן? לא. זה... אבל עוד פעם, עוד פעם. ונהר יוצא מעדן. אמרתי לכם לפני דקה, בדיוק בשעון, שאתם צריכים לדעת באיזה עולם אנחנו מדברים. אז כשאתה אומר לי עכשיו שהתפארת זה הנהר שיוצא מהחוכמה, זה לא הגיוני. למה? כי מי יוצא מהחוכמה? הבינה. אז כשאתה מדבר על התפארת, זה תפארת של מי? יפה. ואם אתה לא יודע את זה, אתה תחשוב שזה התפארת הרגילה, או היסוד הרגיל. לא, זה היסוד של האמא, כי היא המדרגה הבאה אחרי החוכמה. אז אל תתבלבל, אם לא תעשה מגבוכה מהכל. לכן, גם אם החוכמה נקראת ראשית, והיא נקראת עדן, כלפי הנהר שיוצא ממנה. אז מה זה הנהר שיוצא ממנה? תפארת ויסוד של מי? של אמא. בסדר? של אמא, שהיא למטה מהעדן. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ונהר יוצא מעדן. כלומר, השפע של היסוד דאימא, אבל יאיר צודק שזה מהיסוד של אבא שנותן לה. יוצא מאבא נקרא עדן, אבל כל כולו נקרא עדן ביחס לאימא. ליסוד של אימא שנקרא נהר. יפה, אל תתבלבלו, אתם כבר עזבתם. חלקכם כבר פרשו מזמן. להשקוט את הגן. בסדר? כדי להשפיע לזון הנקראים גן. כן, אז למה לזון עכשיו זון? עכשיו זה זון. זה האמיתיים, זה הגדולים. זון, זכר ונקבה. איך קוראים להם? גן. מה, לשניהם קוראים גן? אם קוראים להם גן, זאת אומרת שהזכר נקרא ג' והנקבה נקראת נון. שאלה גן. או הפוך, נון לזכר וג' לנקבה. אבל בינתיים תשמרו את זה בצד. ואתה מפרש את סוד הנהרות. ואמר, תחזי, בוא וראה. כמה נהרות אינון? כמה יש נהרות? נהרות הם, כמה נהרות הם? כי יסוד של כל פרצוף. עכשיו אמרנו שכל פרצוף של חוכמה נקרא עדן. אל תזרקו סתם מספרים, אנחנו לא עוסקים פה. זה לאט לאט. עכשיו דיברנו שכל מדרגה יש לה פרצוף שנקרא חוכמה, נכון? לחוכמה קראנו עדן. עכשיו אנחנו עוסקים ביסוד. כל פרצוף יש לו יסוד? יש לו יסוד. איך קוראים ליסוד הזה? נהר. בסדר? על שם המים, מימי החסדים והגבורות היורדים, העוברים בו. כי לפעמים גם הגבורות הם מים. דרך אגב, נהר זה יכול להיות אש, נהור. בסוד הגבורות, ואז יש גבורות גשמים. משניין, דה מין דה, אבל היסודות הם משונים זה מזה. כי היסוד, למשל, של ארי חנפין פה, היסוד הכי גבוה של ארי חנפין, אתם זוכרים? של החוכמה של ארי, איך נקראת החוכמה של ארי? יפה, חוכמה סתימאה, אוקיי? אז היסוד של המדרגה הזאת, מה יהיה? יסוד של מה? מה התכונה הטבעית של ארי? למה קוראים לו ערך אפיים? רחמים גדולים מאוד. לכן גם היסוד שלו, כי כל הפרצוף הזה זה רחמים גדולים. אז איך היסוד שלו? מה התכונה של היסוד שלו? מלא רחמים גם הוא. הבנתם? לכן היסוד דארי חנפין הוא תכלית הרחמים. ויסוד של אבא? לא, רחמים. לא תכלית הרחמים, רחמים. כי זה עכשיו איבד מדרגה, בוא נגיד ככה. בסדר? כמו שאתה מקבל ציונים. יש אנשים שמקבלים, עכשיו הם קיבלו תואר, נכון? אז מעלים קודם כל את מי? את המצטיינים. כן? לא נכון. יש מצטיינים למופת. אחרי זה יש מצטיינים. מצטיינים למופת זה מי שקיבל 99-100. מצטיינים קיבלו 98. מצטיינים רגילים כבר 90. זה יורד. וכולם קיבלו את התואר. אז אותו דבר פה. אז יסוד דאבא נקרא רחמים סתם. כן, אלכס סתם, בוא נראה אותך כבר ברחמים האלה. עכשיו יסוד באימא, אני יורד עוד מדרגה, איך הוא נקרא? לא, זה התעוררות הדינים. זה שם, זה התחלת הדינים, זה לא דינים ממש. בסדר? התעוררות הדינים. ויסוד באימא, דינים מתעוררים ממנו. ואמר, אית נהר ואית נהר. יש נהר ויש נהר. זה מאוד טכני היום, אבל צריך ללמוד את הדברים האלה, כי אתה תיפגש עם המונחים האלה, עם המושגים האלה, ואז אם למדת עכשיו בצורה שקטה וברורה, אתה תדע לאן זה מתקדם. אז יש שיעורים כאלה שהם יותר טכניים, אנחנו צריכים לעבור את הכל, כן? לא נדלג על דפים בגלל שזה יותר טכני ופחות במרכאות מעניין, כי זה מעניין מאוד, אבל צריך להבין איך נכנסים לדברים האלה.
איך
אצל האמא זה התהפך
כל כך?
איפה התהפך קיצוני? אתה משתמש במילים שאם הזוהר היה אומר רבע מהם, היינו כבר סוגרים את הספרים.
לא, אני
אסביר.
זה רחמים גמורים.
אוקיי.
רחמים. והתעוררות הדינים.
אז מה?
זה פתאום.
מה זה? פתאום. למה פתאום?
אולי קצת חסד שם?
אבל זה לבושים. ככל שאתה יורד, מה קורה? בפרצופים, יבוש יותר גדול, אז מה זה דינים מתעוררים?
זה כאילו נראה לי קיצוני שם.
תגיד לי, מה זה דינים מתעוררים משם? תגיד לי עכשיו אתה במילים שלך.
גבולות, דיוק.
יפה, זאת אומרת התחלת הכלים. מה הבעיה בזה? זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
אתה כהורה אוהב את הילדים שלך, אתה לא נותן להם גבולות? אז בהתאחות שאתה אוהב אותה,
אתה הלכת כבר יותר מרחוק. עצם זה שהתינוק נולד, זה כבר הכלים. זה כבר צמצום, אז מה זה? אתה עושה חגיגה כשהוא נולד, נכון? אז מה אתה עשית עכשיו? הפכת את זה לנזק, אתה בראש שלך, אמרת איך זה קיצוני, וואו, ירדנו מרחמים, פתאום יש לנו ילד, שם ישמור. אתה מבין? לא, להפך. זה הרצון האלוהי. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? כלים בעולם הזה. הוא רוצה לברוא את זה, זה מה שהוא עשה בבריאה. הרי אם הוא לא היה צריך ולא היה רוצה את זה, כן, רוצה יותר מצריך, בשבילנו, הוא לא היה בורא את כל העולם הזה. אז ההשתלשלות הזאת לאט לאט היא מתלבשת, ואני חייב להגיע למדרגות של דינים, אבל כשאתם שומעים דינים, אל תשמעו דבר שלילי. כן, יש שיעור דינים בישיבה. אז מה, לא נכנסים ילדים לשם? לא, זה חדר של דינים, אנחנו רוצים רק רחמים. אין דבר כזה. זה הלכה, רבותיי. מי שלא לומד הלכה, אין לו גבולות. אז לכן, יש נהר ויש נהר. רוצה לומר שיש הפרש בין יסוד ליסוד, כי הרי קראנו ליסודות נהרות, נכון? הוא מפרש, אית נהר מנהורה דלעלה. יש נהר שהוא היסוד של אבא, הממשיך את טיפות החסדים והגבורות מן האור של מעלה שהוא החוכמה שלו. כי צריך חסדים וגבורות. אז הנה, היסוד מעביר דרכו חסדים וגבורות מהפרצוף של עצמו. דאית קרן נהרה דמיה דאורייטה, שהיסוד דאבא נקרא נהר של מימי התורה. הנה, היסוד של אבא, פרצוף אבא, כן, זה התורה יצאה מזה בהר סיני, אורייטה מחוכמה יצאה, היסוד של שם נקרא מימי התורה, זה המים של התורה. לכן בשבועות, בחג השבועות של מתן תורה, ירד גשם. בסדר? בשבועות המקורי של מתן תורה בהר סיני היה יום גשום. היו ברקים, אורות, חושך, היה ממש הר חשוך מאוד. לא היה איזה הור כזה, הכל שמיים בהירים, כמו שאתם מדמיינים אולי. הכל היה ענן.
מטריות, מילי שערה.
כן, לא היה מטריות. כן, אנשים ברחו. חזרו את המטריות ורצו. כי שורש ומקור תורתנו הקדושה הוא ביסוד דאבא. אז מה זה יסוד דאבא? המים של התורה. לכן המים יוצאים מהיסוד, זה הטיפות. והתמר בה שנאמר בתורה, תורת חכם מקור חיים. להורות כי התורה יצאה מן החוכמה שיש, ששם הוא המקור של החיים. בשביל שיהיה חיים צריך שיהיה מים. אם אין מים, אין חיים. היסוד הנוזלי, יסוד המים, הוא הכרחי כדי ליצור, כן? להיווצרות חייבים לעבור דרך מים. כל דבר שאין לו לחות שאין לו מים, לא יכול להוציא שום דבר. בסדר? כמו בתקיעת שופר. תקיעת שופר, אם אין מים בפנים, אין כליל, אתה לא תשמע שום דבר. לכן צריך כל הזמן לנקות את השופר ממה מהלחוץ הזאת, מהלכה הזאת, מהמדרגות של המים. אבל בלי זה אתה לא יכול להוציא תינוק. לכן החוכמה תחיה בעליה. זה היסוד הגדול של החיים. מי שאין לו חוכמה, אומר הרמב״ם, עדיף לו שלא נברא. מי שאין לו חוכמה בעולם הזה, הוא נקרא מת. אצל הרמב״ם, שהוא בכלל לא בקבלה, כן? בפשט. מאיפה הוא לוקח את זה? מזה. החוכמה תחיה. משמע שאם אין לו חוכמה, אין לו תחיה, אז הוא מת. כלומר, הוא נברא לשב. סתם. גוש של בשר שמתהלך בעולם. הוא לא מפתח כלום בעולם, אין לו חוכמה בכלל. אז אומר הרמב״ם, חבל בכלל על זה שהוא בא לעולם. חריף מאוד. כן?
מה זה חבל?
הוא בא. מה זה? בסדר, אבל הוא לא עושה כלום. אם הוא לא עושה כלום, אז זה לא נקרא בא. כמו רשעים, בחייהם קרויים, מתים. אז הנה, אבל הם פה. הם פה. כן, החוכמה נמשלה למים. כלומר, הבן אדם הזה אין לו מספיק מים. הוא זקוק למים. ואית נהר, דאית קרן נהר פלגיו. ויש נהר הנקרא נהר פלגיו. שהוא היסוד דאימה המתגלה בחזה. זה זעיר אנפין. עכשיו, אם אני מצייר לכם עכשיו... את המדרגות השונות, נתחיל לא לפחד.
כמה מים מחקת עכשיו?
לכן אמרתי לא לפחד. כן? אז אם אני עכשיו מדבר על אמא, לאמא יש יסוד, נכון? יסוד דאמא. איפה היסוד הזה דאמא נמצא בצירות? בחזה. שזעיר אנפין. אני עכשיו מצייר רק להדמיה, כן? כאילו זה החזה. אתם רואים, עם הידיים והגוף, הרגליים. זה זעיר אנפין. כל זה זעיר אנפין. האמא נמצאת בחזה שלו. נאמר, בקומת הלב שלו. שמה האמא נמצאת. זה הפרצוף העליון שמתגלה כאן. פה זה אמא. כן, זה הראש שלו, והיסוד שלה נמצא בחזה שלו. בסדר? כמובן שיש עוד מדרגות בגרון שלו, בראש שלו, אנחנו מתייחסים עכשיו לחזה שלו. דרך אגב, אם תעמיד את האמא מאחורי הילד, בעמידה, היסוד שלה מגיע למקום של החזה שלו, בערך. שהוא מקום הלב שלו. כלומר, איפה האמא שלי? בלב שלי. זה היסוד של אמא שלי. ויוצאים ממנו החסדים והגבורות המתפלגים ומתחלקים בזון. כן, כל החסדים והגבורות שיוצאים מהיסוד הזה, מתפלגים גם לזעיר אנפין וגם למלכות, שנקראת נקבה. אז זה זון. וכמה פלגין עמיקין צליין מנת, כי כמה פלגים וחלקים עמוקים של חסדים וגבורות תלויים ממנו. רוצה לומר, החסדים מתפשטים מיסוד דאימה בחסד, גבורה, תפארת, נצח והוד של זעיר אנפין, והגבורות של היסוד הזה של אימא מתפשטות מיסוד דאימה, אותו דבר, בחסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד, אבל של מי? של המלכות. בסדר? אז כל החסדים של היסוד הזה הולכים לזה, וכל הגבורות של היסוד הזה הולכים למלכות. כי היא חייבת להיבנות ממה? מהגבורות. דאית מר בהון, שנאמר באלו החסדים והגבורות, פלגי מים לב מלך. הנה, אתם רואים, הכל גנוז בתוך המילים. פלגי מים, מאיפה? בלב של המלך. זה נקרא מלך. למה זה בלב שלו? כי זה בא מהיסוד של האימא, שבגובה שלה היא נמצאת בחזה שלו, בלב שלו. לכן, פירוש שהם המים של החסדים והגבורות של אימא, שהתגלו בלב, שזה איראן פינה נקרא מלך, ומתפשטים בזון. מה מתפשט בנוקבה? מהר. של מי? של היסוד של אימא. בסדר? נכון, אבל מבחינתנו מה שיוצא זה כאילו זה השורש. נכון, אבל מבחינתנו זה המקור. כן? למרות שזה בא מגבוה יותר. גם אבא, שהוא נותן לאמא, אם באמת תעמיק, אבל זה הרבה יותר גבוה, זה ממשיך עוד, אז אין לדבר סוף. אבל אתה חייב להדגיש מאיפה אתה מקבל. שאני מקבל מהרב שלי, אני יודע שהרב שלי קיבל מהרב שלו, אבל מה אני אעשה? אני חייב להגיד שאני קיבלתי את זה ממנו. בסדר? לכן, ואית נהר דאית קרן נחל קדומים. ויש נהר, הנקרא נחל קדומים, שהוא היסוד דזיירנטי. עכשיו, זה כבר לא היסוד של אמא שנמצא בחזה שלו, בלב שלו. הוא בעצמו, יש לו יסוד, נכון? הנה היסוד שלו. נכון? זה נחל קדומים. למה הוא נקרא נחל קדומים? כי הוא בקדם. זיירנטים זה מזרח, אתם זוכרים? לכן הוא נקרא קדם. קדם זה מזרח. אז הנחל של הקדם נקרא נחל קדומים, זה יסוד דזה. כלומר, שבוע הבא יש מבחן על כל המונחים האלה. ככה היו עושים לנו בישיבה. כל יום חמישי, אני זוכר, כל יום חמישי היה לנו מבחן של חצי שעה בערך, שקט מוחלט בישיבה, עם שאלות כאלה של קודים. מי נקרא ככה? מה נקרא ככה? מאיפה מתפשט זה? אז אולי בלי נדר אני אעשה לכם מבחן. דרך אגב, עשינו את זה באחד הסבבים. לפני בערך 10-15 שנים פה, הייתי עושה מבחנים בלילה, כל יום חמישי, פעם בחודש בערך היה מבחן. אז אולי נחזור על העניין הזה כמה פעמים, אז תתכוננו למבחן שבוע הבא. אני אחלק לכם ניירות, תכתבו את השמות שלכם על הניירות, וטענו, זה יהיו שאלות קצרות מאוד, מי נקרא נחל קדומים, דברים כאלה. אז כדאי לכם לחזור על החומר. בסדר? זה אתם לבד, אני אגיד לך, כשטעינו באחת מהתשובות, זו הייתה המכה הכי קשה, לא צריך מכות חשמל. דאית משך מאיליים, זה לא כדי להכשיל אתכם, זה כדי לחשל אתכם. בסדר? כי אני רואה שאתם רדומים, נחל רדומים. זה לא נחל קדומים, אז אם אתם בנחל רדומים, אז אנחנו נער אתכם, בעזרת השם. עכשיו שאמרתי לכם את זה, תראו, כולכם עכשיו התרעננתם, כאילו, שתיתם איזה שואף בדרך. יש מבחן באמת.
למה אתה שואל שאלות קיטבק?
כן. די התמשך, אתם תראו שזה יקדם אתכם הרבה, כי אתם עכשיו תצטרכו לחזור על החומר ולכתוב לכם קיצורי דרך כדי לדעת במה מדובר. אם לא, זה סתם אני מתקדם ושולח אתכם לכל מיני מקומות. כן? אז זה, המבחן יהיה, אני אעשה לכם כמו בבית ספר, על תיקונים נון ג', נון ד' ונון ה'. בסדר? עשר שאלות, לא הרבה. עשר שאלות. שנאמר בו...
באיזה פרצוף?
במדרגות עריך, אבא, אמא וזון. בסדר? כן, מהי חוכמה סתימאה? למשל, שאלה, מהי חוכמה סתימאה? עכשיו היום זה נראה לכם עדיין טרי, שבוע הבא בעזרת השם, בעזרת זולה, בוא נראה. בוא החסדים והגבורות מיסוד של אבא ואמא, שהם עליוניים ונקראים קדומים. בסדר? ומיני תליין שבעה נערות. יש הרבה 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 פרטים קטנים, כן? ומינת על יד שבעה נערות, ומנחל קדומים תלויים שבעה נערות. אז אני יכול לשאול אתכם שאלה למשל, במה תלויים שבעת הנערות, שהם היסודות של שבע ספירות התחתונות דזה? הנה שאלה. אתם צריכים לענות לי? יסודות של אבא ואמא. כי הם קדומים.
הם קדומים למה?
הם קדומים, ומהנחל של הקדומים האלה תלויים שבעת הנרות. שהם היסודות של שבע הספירות התחתונות וזעיר אנפין. הבנתם? דאיתמר בהון, שנאמר בהם נערות ימחאו חף. אז מי מוחא כפיים? ראיתם פעם נהר שמוחא כפיים? ולא רק אחד, מלא, נערות ימחאו חף. כשנמשכים החסדים והגבורות בהם, אז הם שמחים, אז מוחאים כפיים. כלומר, הצלחנו להעביר דרכנו, את החסדים ואת הגבורות. אז אנחנו מוחאים כפיים. למה מוחאים כפיים עכשיו, הבנתם? לא. לא. כי זה חסדים וגבורות שנפגשים. ברגע שהם נפגשים והם עוברים דרכך, זה נקרא מחיית כפיים. בוודאי, זה זיווגים. לא שמעתם פעם באמצע עמידות אנשים שעושים ככה? מה הם עושים? שיהיו בריאים, מה, חולי רוח? כן? לא, לא, ברסלבים עושים את זה הרבה. כי רבי נחמן אומר שזה בדיוק מה שצריך כאילו להעביר את החסדים ואת הגבורות, לפעמים אתה יוצא קצת מהכישרון, הבעיה של קשב וריכוז. אז יחד הרים ירננו. עכשיו, זה, הנערות מוחים כפיים. אז אני יכול לשאול אתכם שאלה, מי מוחה כפיים? אתם צריכים להגיד, נערות עם חאו חף. זו התשובה. ומי מרנן? הרים. יחד הרים ירננו. פירוש, גם החסד, גבורה, התפארת, הנקראים הרים. אז אני שואל אתכם, מי נקרא הרים? גם הם ירננו. כשמקבלים את החסדים ואת הגבורות מאבא ואמא. נכון, הוא, אומרים את זה בלשון של זרימה טוטלית, אבל כשאתה נכנס לפרטים, החסדים הולכים אצלו והגבורות הולכים אצלו. הוא אחרי זה הרי נותן לה, אז אחרי זה הוא משלים אותה בחסדים, כי חסר לה, יש לה רק גבורות. החסדים והגבורות עברו דרכו, כי שום דבר לא מגיע אצלה. לבד, ישירות, אין דבר כזה. הכל עבר דרכו, אז מה הוא קיבל? יפה, אבל מה הוא נתן לה? את הגבורות. מה הוא ייתן לה? יפה, בזיווג. הבנת? הנה, בנית שאלה. מה? יורד בספירלה. הכל יורד בספירלה. הכל יורד בספירלה.
האם זה יורד
לספירלה? אבל אנחנו מבטים פעולה
לפי
הצ'אפל. אנחנו מבטים את זה לטובובה, ומשם אני חושבת. עכשיו עניתי לו. אמרתי שהחסדים והגבורות ניתנים לזה, והוא מעביר את החלק שלה, את הגבורות, ושומר לעצמו בינתיים את החסדים שהוא ייתן לה בזיווג. בסדר?
הימין זה
החסדים
והשמות
הגבורות? תמיד. אז
זה
אם הוא נותן גם את הגבורות למחות, ואחרי זה הוא נותן גם את החסדים, אז אתה חושב שכשאתה נותן משהו, לא נשאר לך? אז אני, זאת אומרת, שאני מעביר שיעור פה, אני חוזר, אני ריק בבית. עניתי לך? אוקיי. אל תדאג, אתה יכול להמשיך, יישאר לך, כי אתה בעצם ממשיך מה שלא שלך. זה לא בקבוק של קוקה קולה שאתה ממלא 5 כוסות ונגמר הבקבוק. בסדר? ואית נהר דאית קרה נהר דינור, ויש עוד נהר שנקרא נהר דינור, מסיטרה דסמלה, ויש נהר שהוא היסוד של האימא, הנקרא נהר של אש. מי נקרא נהר האש? מצד הגבורות שבשמאל. של מי? יפה, אתה רואה, עכשיו אתה ממש בפרסיז'ן, בדיוק. רוצה לומר, כשהיסוד דאימה, דרך אגב, ככה מגיעים לקבלה אמיתית. זאת קבלה אמיתית, מקובל אמיתי, יודע את הדברים האלה בפרוטרוט. כן, אתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה, הוא מיד טק, 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 יודע את הדברים האלה. רוצה לומר שהיסוד דאימא משפיע רק גבורות או מוכין דקטנות לזון, כי זה אותו דבר, גבורות זה מוכין דקטנות, זה שמות אלוהים. אז כשהוא נותן לה, כשהיסוד של אימא משפיע רק את הדברים האלה לזכר ונקבה, הוא נקרא נהר של אש. כלומר, נהר של אש זה פחות מנהר של מים. כי נהר של מים לא נותן רק גבורות, הוא נותן גם חסדים. למה? יש מה יש?
זה אמרנו שהחסדים נתנו על ידי הבייה, בזמן הבייה.
לא, 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 אנחנו מדברים עכשיו על מדרגה של אימא. הבייה זה היה בין זה לנוקבה דזה. לא להתבלבל. מפני שאז מתפשטות הגבורות בזה, לא בזיווג, מתפשטות. לפני החסדים. אין זיווג בין האימא לבן שלה, חס וחלילה. יש השפעה. רק בין הזכר לנקבה יש זיווג. מי שמזדבג עם אימא שלו, החלט על דמיין, נגמר העולם. כן? נכון. אז תחזרו לעולם בריא, נורמלי, כן? ופה אנחנו מבינים את הדברים. כלומר, אתם יכולים אפילו להבין את הקבלה מתוך העולם שלנו. כלומר, אם קורה לכם למשל להתבלבל ולחשוב דבר כזה למשל, אתה אומר, רגע, זה הגיוני? אין דבר כזה. דעית מרבה, שאז נאמר ביסוד של אימא, נהר דינור, נגד ונפק מן קדמוהי. נהר של אש נמשך ויוצא מלפני הקדוש ברוך הוא שהוא אימא. בגלל שזה גבורות, זה נקרא נהר דינור. כן? כמו זיקוקים דינור. הוא ממשיך ואומר, ונהר.
אם אין
מה?
אם
אין חסדים. כי אימא משפיעה, היא מורידה קודם כל כלים, היא רוצה לבנות כלים. איפה היא תשפיע חסדים? על מה? אתה רוצה שירד זרע מאימא לאן? אם אין כלים לפני זה שיכולים להכיל את הדברים, מה? זה מה שרצה משה לעשות. משה רצה להגיד לבצלאל, תבנה את הכלים. אומר לו בצלאל, אבל מה אתה עוזר אומר לי לבנות כלים? איפה נשים אותם? אז מה הוא אומר לו? כן, אז מה הוא אומר לו משה? אני רואה שאתה בצלאל. זאת אומרת, אתה צודק. אז למה משה לא עשה את זה? מה, משה לא הבין מה שבצלאל הבין? לא. לא. כי הוא לא בעולם הזה בכלל. בוודאי, משה הוא באורות. קשה לו עם הכלים. למה אומרים חכמים בכל מקום, התקשה משה לעשות את המנורה, התקשה משה לעשות... למה הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה?
היה לו כיוון שרירים, הוא התקשה.
יפה מאוד, קשה לו עם העולם הזה. כשהעם פה בעולם הזה חוטא, מה קורה למשה? הוא לא מתפקד כמעט, הוא נופל על הפנים. צריך מישהו בעולם הזה שיכול לתפקד במצבים של משבר. משה הוא כל כך בעולם של תיקון, שאין לו שייכות בכלל למשברים האלה. אתם זוכרים מה אין במשכן של משה? יש פרשה שבה אהרון לא מופיע, רק משה. וזה המשכן של משה. יפה, אין מזבח, אין קורבנות, למה? כי אצל משה אין חטא. לא צריך לעשות תשובה, זה עולם אידיאלי. אחרי זה יש פרשה שבה משה לא מופיע. וזה רק המדרגות של החטאים, זאת אומרת שזה כבר משכן ששייך לנפילות של האדם. הבנתם איך זה עובד? אז מי זה משה? עולם אידיאלי. מי זה אהרון? עולם בדיעבד. זה מה יש. אז צריך לעלות, צריך לחבר. האם צריך להפריד בין משה ואהרון? אוי ואבוי. פעם אחת הם נפרדו, עשו את העגל. פעם אחת. משה עלה השאיר את הארון לבד, נגמר הסיפור, בלגן שלם. כן, נתתי לכם קצת, יצאתי מהפרטים כדי לתת לכם קצת חמצן. זה היה אגדתא של הזוהר. כן? בוודאי. אתה תהיה לו לאלוהים והוא יהיה לך לפה. מה זה פה? מלכות. אז מה אתה ביחס למלכות? זה אירנפין.
והסיכונים, התשובה זה דרך
הכלים, הכלים, לבנות.
למרות שבפועל, כאילו זה היה נראה לכאורה שכאילו משה יותר גבורה מאשר אהרון.
לא.
אהרון רודף שלום כל הזמן, ומשה
מבין. נכון, נכון. מה זה משה, אהרון רודף שלום? למה הוא רודף שלום? כי זה מה שחסר לו. צריך לרדוף אחרי זה. של משה הוא לא צריך לרדוף בכלל. אתה מבין? זה הטבע של משה. כולו שלם. ותראה אותו כי טוב הוא. כתוב, התמלא החדר אורה. מי שרודף אחרי השלום, זה יכול להפוך אצלו לאלוהים. כן? ראיתם פעם עבודה זרה שנקראת שלום? כן, מתי? שנות ה-70? לא. לא מזמן, פה, עכשיו. הכל שלום, 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 אנחנו רק שרים על שלום אנחנו. יורים עליך, יורקים עליך, עושים לך הכל, ואתה שלום, שלום עם דגלים. כן? על מה אתה מדבר? חיללתם? את שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא שלום. זה חילול השם. קורבנות השלום, תהליך השלום, הכל זה הקורבנות של השלום. תשימו לב למינוחים. אני מקריב, אני מוכן להקריב בני אדם בשביל השלום. זה קורבנות של שלום. זה כאילו לתת למולך. הוא ממשיך ואומר, ונהר בכל אתר יהוביו. כל פעם שאתה מדבר על נהר, זה מתייחס לאיזו אות? וו. למה? כי זה זורם. הנה אחת מהשאלות, יכול להיות. ונהר בכל מקום, דהיינו היסוד, לא לשכוח שהיסודות נקראים נהר, נכון? של כל פרצוף ופרצוף הוא סוד אות וו. של אותו פרצוף, על שם המשכת החסדים והגבורות דרכם מלמעלה למטה. ואומר עוד, כי מסיטרה דאבא ואימא יקרה נחל קדומים. מצד אבא ואימא נקרא היסוד של זעירנפין נחל קדומים. אבל מסיטרה דעדן אילאה התמרבה, אבל מצד עדן העליון, הראשון, שזה החוכמה של אריך, תראו כמה כבר, עברו רק רבע שעה, כבר מתחיל להישחר. מה יהיה שבוע הבא? נאמר, ונחל עדניך תשכם. רוצה לומר, מן השפע של החסדים שנמשכים מהעדן העליון, אתה משקה את הזון, ומסיטרה דימינה מצד התפשטות החסדים שבימין של הדעת, הנמשכים ליסוד של זעיר אנפין, יתגרה נהר פלגיו. זה כבר נהר פלגיו. נקרא זה אירנפין נהר פלגיו. נכון? כי החסדים מתפלגים ומתחלקים. למה? לחסד, גבורה, תפארת, נצח והוד של עצמו. ומצד השמאל, מצד התפשטות הגבורות שבשמאל, הדעת נמשכים ליסוד דזה, יתקרא נהר דינור, נקרא זה אירנפין נהר של אש. אתם רואים, יש לכם פה סיכום כמעט. והם בחינות אש, ומיני תליה שיטין ענפין דנורה, דאיתקריאו 60 גיבורים מן הגבורות שביסוד הזירנפין, תלויים 60 ענפים, נכון? של מלאכי אש הנקראים 60 גיבורים, לכן הם נקראים 60 גיבורים. מה הם עושים אותם 60 גיבורים? על מי הם שומרים? על שלמה? על המיטה של שלמה. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, לא סביב לו. מי זה המיטה של שלמה? המלכות של שלמה. הם מגנים על המלכות של שלמה. למה 60 גיבורים? איך קוראים למלכות הזאת של שלמה? זה דוד, נכון? דוד זה המלכות. שלמה הוא בן דוד. כלומר, כשאתה אומר משיח בן דוד, איך קוראים לו? שלמה. נכון? אז אם אתה מגן למלכות, אתה מגן דוד. כמה שפיצים יש במגן? שש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, לכן הם 60, כל אחד בלול מ-10, 60 גיבורים סביב למגנים לדוד, מגיבורי ישראל. מה יש להם? כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, לא מפחדים, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות, מהגלות, שבגלות אין לנו מלכות. אז צריך לשמור על המינימום במשך 2,000 שנה.
כאילו, השמירה היא על האמצע?
על המלכות. המלכות היא לא האמצע, היא האמצע, אבל היא נוטה לשמאל.
סביב, סביב זה חייב להיות
משהו באמצע. בסדר, ביחס לגיבורים האלה. אבל היא בעצמה נוטה, יש לה נטייה לשמאל. היא חייבת, אם לא זה לא גבורות. זה מדרגה אחרת. יש גם מגן דוד ויש גם מגן אברהם. אם אני לא מגן על הבסיס של העולם הזה שהוא החסד, אני לא אגיע אף פעם למלכות. לכן אני חייב להגן על אברהם כדי להגיע למגן דוד. בוודאי שיש עוד מגנים. יש מלא מגנים. מה זה מגן? זה מלאכים. מיכאל, גבריאל ונוריאל. בסדר? כמה כנפיים יש לכל אחד? שש. 6 כפול 3, חי. זה סודות, זה מלא דברים. לכן היהודים בצפון אפריקה בשבת היו עושים אוכל שנקרא מגנה, כדי להגן על המלכות, מגן ה. הם לא יודעים את זה, אבל זה עבר מאימא לזה, וזה תמיד בצורה של עיגול. אצל האשכנזים זה נקרא כעיגול, כוגל, כעוגל, כעיגול, כוגל, כיגל, לא חשוב איך אומרים את זה, אבל זה כעיגול, בעברית. כי חמש גבורות, כללותם ביסוד, וכל אחת מהגבורות האלה כלולה מ-10, הרי 60, ואינון שיטין פולצין דנורה. אל תשתמשו בזה. אלו המלאכים הם המכים ב-60 מכות במכה של אש. זה נקרא פולצה דנורה. כן? מי שיודע לעשות את הדבר הזה, חז ושלום יכול להרוג מישהו. אבל הוא בעצמו ימות בשנה. ככה זה. כי הוא השתמש בפולצה דנורה, במכה של אש, עם 60 מכות. שמהגבורות שיוצאות מהיסוד זה זהירנטי. הוא עושה את זה כי מישהו מפריע לו בעולם, אז כן, למשל כמו שעשו לרבי, ליצחק רבי, וגם לאריאל שרון. כן, ואותם רבנים שעשו את זה, מתו אחרי 6 חודשים. את רוצה שאני אסביר לך איך עושים את זה? זה בסוכת. משתמשים בכוחות של הגבורות שיוצאים מזה אירנטי ובונים מזה מקל של אש. כן? לומוס מקסימה, זה נקרא, של הארי פוטר. כן? כן, בוודאי. דרך אגב, מי שנכנס לסנהדרין גם בזה יודע. כן? דמה חיו למתת, שהם היכו את מלאך מתת, כמאמר חז"ל במסכת חגיגה דף ט"ו עמוד א', שהיכו לפי שלא עמד בפני אלישע בן אבויה. בסדר? כן, אז יש מדרגות, וזה גמרא, כן? זה לא זוהר. הוא ממשיך ואומר, ומסתרא דימינא וסמלא, ומצד החסדים והגבורות שמתפשטים בימין ובשמאל בזעיר אנפין, איתמר בכל נחלים דיטליאן מניו, נאמר בכל הנחלים היוצאים מהם, נערי נחלי דבש וחמאה. הנה, יש לכם עוד נערות, עוד נחלים. נחלים ונהרות של מה? של דבש וחמאה. למה? כי החסדים המתפשטים בימים הם נחלי החמאה. למה? כי זה חלב, זה לבן, אז זה בצד ימין, שהוא לבן המורה על חסד, והגבורות המתפשטות בשמאל הם נחלי דבש. דבש זה בא ממידת הדין, הדבורה. או הדבש של הצמרים. אבל גם דבש דבורה נחשב בתורה. ולכן אנחנו לא נוהגים לשים דבש בראש השנה. דבש של דבורים. כל מה שאחר, כן? סוכר, דברים אחרים. דבש תמרים לא. דבש תמרים זה כבר להפך. לא. זה תם מר. אין שם. תמר, תם מר. זה רק... לא נוהגים בדבש. המקובלים לא נוהגים לשים דבש בראש השנה על השולחן. הם שמים דבש אחר, כלומר סוכר. הם עושים את הדבש בעצמם, שזה בעצם סוכר, ולא דבש דבורים, כי זה רק מביא דינים. לכן אומר בן ישחי עליו השלום, לא להגיד, כן, שתהיה השנה מתוקה כדבש. הוא אומר לא להוסיף את המילה דבש. אלא רק מתוקה. בסדר? הנה, תראו כמה דברים אנחנו, כן, זה שורשים. בסדר? דבש מעלה דופק. אוקיי. לפעמים זה טוב, צריך. יש אנשים שאין להם דופק חזק. אז יש אנשים שצריכים. בסדר. אז דבש מעלה דופק. כלומר, הוא דוחץ על הדבשה. בבב או בבית, איך שאתה רוצה?
אפשר לדבשי?
מה?
דבש, דבשי?
מה שאתה רוצה?
דבשות.
בשב, מה שאתה רוצה? בדש, מה? כל הנחלים זורמים אל הים. זאת אומרת שהכל מגיע בסופו של דבר למלכות. והים אינו מלא. איך זה עובד? אם כולם זורמים אל הים, היה צריך לעלות על גדותיו, לא? כמה אפשר כבר לזרום לים וזה אף פעם לא עולה? לא? איפה, למי הוא משפיע הים? לא? לא? יפה מאוד, משהו הפוך. הוא עולה, הוא מעלה את העדים שלו. אז הכל מתעדה. ואז זה הופך להיות גשם. כמו שיש לך בסיר. אתה שם סיר, העדים עולים מהחום, אבל הם נתקעים בתקרה, ואז הם יורדים, זה גשם. אז גם שם, בתוך העדשים שאתה מבשל, שמים מטריות. כן? נקרא עדשים לבקרים. הנחלים שומרים על עצמם, לא. מישהו שומר עליהם. הלוואי. ברגע שנהר עולה על גדותיו, מה זה אומר? שעם ישראל, כן, אז בשלום, צון עמי לא התנהג יפה, זה צונמי, צון עמי. צון מראיתי. אז יש כל מיני צונמים בעולם, שזה יוצא מהגבול של האדמה שהייתה אמורה, כן, לתת את השיעורים. אסור לצאת מהשיעור. אסור לצאת משיעורים. כל מי שיוצא משיעורים, יוצא מהגבולות, יוצא מהדינים, ואז חז ושלום, זה כבר הולך לאיבוד. זה הולך למקומות שאסור שזה יגיע. לכן שזה בחינת הגבורה ממותקת. בסדר? שם זה דבש, שכתוב ארץ זבת חלב ודבש, זה דבש של תמרים, ולא דבש של דבורים. אבל צריך לשמור על הדבורים, זה גם חשוב. עוד מעט אין דבורים בעולם. זה הפרת כל היקום, כל האיזון של היקום היום אין דבורים בעולם כמעט. זה הולך ונעלם. אז עכשיו בונים על גגות הבניינים כל מיני כברות. מגדלים עכשיו בחזרה כי העולם מתחיל לאבד את הדבורים שלו. הוא מפרש עוד כי מה שכתוב ונחל עדניך, היינו, דה נהר דנפיק מעדן. זה הנהר היוצא מעדן. רוצה לומר, נהר הוא היסוד של עתיק יומין. זה היום פגשנו בו בפעם הראשונה. יותר גבוה מעתיק, מעריך. של עתיק יומין. אז אתם רואים שיש גם שם נהר. היוצא ומתפשט מהעתיק עצמו שנקרא עדן. והוא מסתיים בחזה דמי? דעריך. כמו שראינו פה שאמא מסתיימת בחזה של זה, אותו דבר במדרגות העליונות, החזה של עריך, מה יש בו? עתיק. היסוד זה עתיק. ושם מתגלים החסדים והגבורות של עתיק. והם מתפשטים בעריך ענפין. אז כבר לעריך ענפין קראנו אין. אז מה זה עתיק? למה קוראים לו עתיק דרך אגב? כי הוא מעתיק, הוא נעתק ממי? מהמדרגה עוד יותר גבוהה שנקראת? אדם קדמון. וואי 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 וואי, זה גבוה מאוד. לא אדם קדמון עם אבו עגילה וסליים שיוצא מהמערות, כן? אדם קדמון זה עולם. כן, לצורך תיקוני אבא ואמא, כל זה לצורך התיקונים של אבא ואמא וזכר ונקבה. מה זה אבו הגילה שהשתיק אותך? ראית אותו, דמיינת אותו. מה? לא, אמרנו שעריך זה לא רחמים. לא? תדייקי, זה אולי אחד מהשאלות במבחן. יפה, תכלית הרחמים. רחמים זה אמא, לא לשכוח.
זה אבא.
כן, אבא ואמא זה התחלת הגבורות. נכון. אז תכלית הרחמים זה? עריך. אז מה זה למעלה? אין בכלל שמות. אין בכלל שמות, אין מילים, אי אפשר כבר להגיד שום דבר, לא מדברים כבר. שמה נגמרו המילים. בסדר? עוד לא התחילו, ליתר דיוק. דהיתמר בשנאמר ביסוד של עתיק, ונהר יוצא מעדן. פירוש היסוד העתיק מתפשט מעתיק עצמו. והי איהו עדן, וזהו העדן שעליו נאמר, דעין לא ראתה. זה כבר אי אפשר. עין לא ראתה אלוהים, זולתך יעשה למחכה לו. ששם אין שום השגה לשום נביא, לשום חוזה, אף אחד לא רואה, לכן אי אפשר לדבר. אין השגות שם. וזה היסוד העתיק, נקרא סתים וגניז. הוא סתום וגנוז. איפה? בעריך ענפין. ועריך ענפין גנוז, איפה? באבא ואמא. מן הגרון עד הטבור. ובזון מן הטבור ולמטה. דהיו כתר אילאה. למה? כי עריך ענפין הוא כתר עליון לכל כללות עולם האצילות. כלומר, איפה מתחיל עולם האצילות? בכתר של מי? אבל איפה זה נמצא בתוך כל המנגנון שעכשיו עשינו? של מי? לא, בטבור של, לא, בטבור של אדם קדמון. אדם קדמון, הטבור שלו, שם מהטבור ולמטה מתחיל עולם האצילות. כלומר, עולם התיקון מתחיל מהטבור.
היסוד העתיק.
נכון. לא, זה על אדם קדמון קודם. כן, אבל יסוד העתיק של מי? היסוד העתיק זה באדם קדמון כבר, נכון? זאת אומרת, היסוד העתיק, מי זה? איפה זה העתיק, אמרנו? באדם קדמון. אז היסוד שלו מהטבור ולמטה מתחיל אריך, אבא, אמא וכל העולמות אחרי זה, זה רק הצילות אחרי זה, כן, ככה זה
מסוים.
הוא לא מביא, הוא לא מביא את זה פה. זה הצילות, בריאה, סליחה, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בערך בגודל הזה, ככה מציירים את זה חכמי הקבלה. כלומר, אם הצילות זה ככה, בריאה זה ככה, יצירה, עשייה. משהו כזה, כן, כל הגלגלים. בסדר, אנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים. ומה שאנחנו עכשיו עוסקים, איך זה נקרא התורה הזאת? תורת האצילות, רבותיי. אנחנו בגלגל הגדול הזה, לכן זה כל כך, זה לא פשוט. יש אנשים שקשה להם עם זה, קשה להם מאוד. קשה מאוד מאוד מאוד. כן? הם אפילו באים וסותרים את זה מהשורש. הם אומרים שרבי שמעון בר יוחאי בכלל לא כתב את זה, זה לא שלו.
אז מה כן
שלו? המצאה של מישהו שכתב, סתם בא לו ככה, יצא, הם לא יודעים איפה זה בא, וזה לא של רבי שמעון בר יוחאי. לא כתוב בשום מקום, לא כתוב בשום זה. טוענים ככה, יש הרבה אנשים שטוענים ככה, שהזוהר בכלל לא משוייך לרבי שמעון בר יוחאי, שזה סתם נמצא על ידי רבי משה דוליאון במאה ה-13, ואז זה יצא מכל מיני סתם. נכון, זה ממש מעל.
זה לא בשכל בכלל.
כן, אז לכן זה לא פשוט. עכשיו, ומשם, ייפרד והיה לארבעה ראשים, דהיינו אילן, י' כ' ו' כ'. ברגע שזו, הוא הולך ומתחיל להתפרד לארבעה ראשים, זה כבר י' כ' ו' כ'. אלו הם ארבעה ראשים המרומזים לארבע אותיות שם הוויה, ואינון אבא ואימא, בן ובת. ברא, בן, וברתה, בת. כן? לא. ונהר יוצא מעדן להשקוט את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. למה? כי זה כבר אלמא דפירודה. חייב כבר לרדת לעולם שבו, כן, שאנחנו באלמא דפירודה. נכון. זה לא פשוט בכלל, ולכן אנחנו צריכים לגלות את הייחוד שבתוך זה. לכן זה כל התורה של הקבלה, זה לגלות את אלמא דייחודה ואלמא דפירודה. זה התיקון. מה זה עולם התיקון? למצוא את האחדות הכוללת בתוך כל עולם הפירוד הזה. זה הדבר הכי קשה לעשות. כי יש נטייה להפריד עוד ולהפריד עוד ולהתפלג עוד ולהמשיך את ההתפלגות. נכון? במקום להכיל את הכל ולהיות, כמו שאמרתי מקודם, באיזה מין מדרגה של שיות, של ניבות, בלי עליות וירידות, קשה לנו, אז אנחנו עדיין מעצימים בעולמנו את העליות ואת הירידות ואת כל ההתפלגות הזאת. נכון, הכל נמצא כאן, רק צריך לשים את הדברים בסדר. זה כמו המשחקים היום, יש לך מלא משחקים מעץ ולבנות. יש לך קוביה, נותנים לך את זה מפורק, לוקח לך שעות רק כדי להרכיב את הקוביה. סך הכל יש בה חמישה, ארבעה חלקים.
ראית את זה לפני רגע.
כן, הוא פשוט פירק לך את זה. ארבעה חלקים, ואתה שעתיים מנסה לחבר את זה. תמיד יש לך איזה משהו נשאר לך בחוץ. כמו שאתה בונה, קנית איזה משהו באיקאה, אתה בא לבית, תמיד יש לך איזה בורג. נשאר לך, אתה אומר, טוב, זה כנראה, טוב, נשים אותו בקופסה, אותה קופסה, בכניסה לבית, עם כל העיתים של העובדים. כן? גם יש את הבורג הזה שם. אתה יודע, אולי יום אחד, בעזרת השם, אם יגידו לי, חסר לו בורג, אז תשתמש בו. תמיד יש לך את הבורג הזה, בכל קופסה. אתה לא יודע מאיפה הוא הגיע, הוא שם, כנראה שכחתי איזה חתיכה באיזשהו מקום, לא בניתי, בניתי הפוך, לא יודע איפה, יש עוד משהו. אנחנו מכירים את זה. נכון. בכלל, מדברים איתך בשפה ברוך פנות. ככה קוראים לארון. אתה לא יודע למה, הם לא יכולים להגיד שמות זה. כן. זה בא מהסקנדינבים שם, יש להם כל מיני פריך פנות. זה שמות כאלה, יש לך תמיד בורת. אז הם סוד אבא ואמא, אינון אבא ואמא, ברא וברתה. גם מחלקים לך שם את הסנטימטר הזה מהנייר. זה מתחיל להיות מחלה, אתה מתחיל למדוד כל דבר, סתם. נהיית מודד. בכל החללים שם של החנות אתה מתחיל להיות מודד. נהיית משוגע. אפרונות, במקום לקחת אחד, אתה לוקח עשר, שיהיה לך עוד בקופסה גם כן בכניסה לבית. יש לנו מלא שריטות כאלה, אבל לא חשוב. שהם סוד אבא ואמא, לפחות אתם צוחקים קצת, זה טוב. ובן ובת שהם זון, כי האריך אנפי נרמז רק בקוצו של יוד, ואבא נרמז באות יוד עצמה, ואמא באות ה', וזה יראה אנפין באות ו', והנוקבה בהאחרונה, והם מלבישים את אריך אנפין כנזכר. תסתכלו את היוד כבב כבאלף הזאת, כן? אז ככה זה בנוי, המוכין למעלה, יודקה, ולמטה, ובקה. בסדר? זה השתקפות. אז בואו נסיים עם זה. תא חזי, בואו ראה, קרקפתא דא', כן? הגוף של האריך הנפין, שהוא צורת א', כגב נדע, באופן זה, כי אות א' רומזת על אריך הנפין, לכן קוראים לה א'. היא אלופו של עולם, זה אריך, זה המדרגה הגבוהה ביותר. כי הוא פרצוף הראשון בעולם האצילות, לכן גם האצילות מתחילה באות א', ואריך מתחיל באות א', ואנוכי מתחיל באות א'. ארבע סיטרים דילה בהון הווה יוד כבב כה. וארבע צדדים של א', יש את השם הזה, חייב שיהיה יוד כבב כה. דהיינו יוד כה למעלה, שם סוד אבא ואמא, זה המוכין, המלבישין על אריך אנפין, בימין ובשמאל, זה מלביש על אריך אלפין, כן? כלומר, אריך אלפין יותר פנימי לזה. מן הגרון עד הצבור ואותיות ופקה, שהם זון, שהם למטה, על מי הם מלבישים? על אבא ואמא. אני חוזר, אני שואל אתכם שאלה, תרימו את העיניים שלכם. על מה מלביש אבא ואמא? על אריך. על מה מלבישים זון? על אבא ואמא, בסדר? מן הטיבור ולמטה, מן הטבור ולמטה. זעיר אנפין בפנים ונוקבה באחור. הוא חד ושמי אחד. כן, אריך אנפין הוא אחד, ושמו, מי זה שמו עכשיו? דלת הפרצופים המלבישים עליו, הם נעשים עמו באחדות אחת. אדוני אחד ושמו אחד. כן, האחד זה בנוי מארבע. ועל אריך אנפין נאמר אין, כי הוא אין, עוד מלבדו. זה נקרא אין עוד מלבדו. אמרתי לכם שהוא נקרא אין לפני החוכמה, לפני היש. לכן כשאנחנו אומרים אין עוד מלבדו, מדברים על המדרגה הזאת, אריך. אין עוד מלבדו, כי רק אריך אנפין, מה קורה לו? הוא מבריח. מה זה מבריח? מקשר, מחבר, מראש האצילות עד סוף האצילות. זה הבריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה. כלומר, הוא הנשמה של הכל. בתוכו זורם גם כן, עוד יותר עמוק, מה?
בתוכו?
בוודאי, בתוך הבריח הזה יש, הוא כמו עצם, בתוכו יש מוח העצם. איך קוראים למדרגה הזאת? עתיק, נכון? עתיק נמצאת בתוך אריך, ואריך נמצא בתוך אבא ואמא. ואבא ואמא נמצאים בתוך זון. זאת אומרת שיש לי בעצם כמו הספיצים.
בבניית המשכן זה
ככה. אתם מכירים את זה? הנה.
כמו אנטנה של אוטו,
בסדר? אחד נכנס בתוך השני, וכולם ממשיכים בפנים. כן, כל אחד, ככל שהוא גבוה יותר, הוא ממשיך עד הסוף. לכן זה בעצם השורש, הנשמה, הלשד, ממשיך מן הקצה עד למטה. אם לא תמצא אותו פה, העולם הזה כבר לא קיים. נעלם. כי זה הנשמה שלו, זה מה שמחיה אותו. תמיד, אבל זה כל כך בתוך החומר פה, שאתה כבר לא רואה אותם. אז החומר פה מסתיר כל כך, שאתה קשה לך לראות. אז ככל שאתה עולה יותר, החומר מצטמק יותר, ואתה יותר חשוף. ככל שיורדים יותר, יש לבוש יותר עבה. ככל שעולים יותר, הלבוש הופך להיות דק מאוד. תמיד יש לבושים, אבל הם דקים, 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 דקים.
נכון.
זה רז, תורת הרזים. זה יש תורת השמנים, ולאט לאט זה תורת הרזים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אפשר שאלה, כן. חסדים וגבורות מתחילים מאבא. מה זה אומר?
שמעל בערים, עדיין אין
נכון. נכון. ולכן זה נקרא בעצם שמכל הצדדים זה פנים. נכון, זה כבר יותר למטה. נכון. נכון. זה מייחס אלינו, אין לנו שום השגה בעין סוף. נבחן ביום חמישי הבא. בסדר גמור. זה יעדיר. יתגדל ויתקדש שמר הבא. ועל מה דיברך ירוצה וימניך מכותה ויצמח פורקני ויקרב משיחה. וחי יכול וביום יכול וחי יכול ותישראל ועגלה ובזמן קרי ואמרו אמן. יהיה שמר הבא מברך. העלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמן וקודשה וריחו. יעל להאמין כל זריפתה שירתה תשבחתה ונחמתה. אמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להתחיל בוראי תקדישתא, בלי בהתרעה דן ובלי בכל אתר ואתר. תהיה לנו לאון ופון חין זרקין על החמד, קודם משמעיה ברעב, אמרו אמן. תהיה שלמה רבה משמעיה, מצבא, משמעה חמה, שלחה ופוע וגולת הפרה ורווח והצלה. לנו כעמו ישראל אמרו אמן. זה שלום ירומר, גולי החמה ותשלום עלינו. כל עמו ישראל אמרו אמן. מישהו רוצה בורק? פרדון?
Est-ce que tu veux que j'ai un peu de temps? Moi, j'ai rêvé. Donc, comment j'ai fait ça, mon petit ami?